עצם היום שהוא שהה בו ועבר עליו יום הכיפורים, אם הוא חזר בתשובה, עיצומו של יום מכפר. שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם כל חטאותיכם. ביום הזה יכפר עליכם. היום עצמו הוא מכפר עליכם. עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, בין אדם למקום. האדם מתחרט, מקבל על עצמו לעתיד, שלא ישוב שוב לחיסלה. הוא אומר וידוי. אם הוא באמת בעל תשובה בלב גמור, בלב שלם, עד שיעיד על עבידי התעלומות, אז הוא מקבל את התשובה שלו. אבל עבירות שבינם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את החבר. זה צריכים לדעת, שזה הנושא היותר קשה, עבירות שבינם לחברו. כשאדם לעג לחברו, פגע בחברו, הלבין פני חברו, בין ברבים, בין בציבור, בין ביעיד. לפעמים אנשים כועסים אחד על השני, אחד מהם לא צודק ודאי, אחד יצא מוחלם. לפעמים יש עניין של עבירות של אדם לחברו, עבירות של ממון. איזה סכסוך כספי ביניהם, ואחד מהם לא צודק. עבירות כאלו, אין יום הכיפורים מכפר. עד שילך לאותו חבר, לאותו בעל עניין, ויפייס אותו, שיגיד לו, מחלתי לך בלב שלם. ואז, גם הקדוש ברוך הוא מוחל לו. אבל אם האדם, הוא לא מבקש מעילה מהחבר, אז גם הצד האלוקי שבאותה עבירה, שמי אדם למקום, לא מתכפר לו. לא מתכפר לו. שהאדם גנב מחברו. הוא אמר עליו שלא תגנוב. עבר על עבירה בידן למקום, וגם הוא צייר את עברו שגנב ממנו. אין יום הכיפורים מכפר. עד שיפייס את החבר, יפצה אותו, ויגיד לו, מחלתי לך, אז יום הכיפורים יכול לכפר על זה. לכן צריכים לשים לב כל אחד שיש לו איזה חשש או ספק, מאיזה סכסוך, מאיזה אדם, מישהו שהוא פגע בו, פעמים בלי כוונה, עם אדם מתוך צחוק, והוא לא יתקבל, לא יבין. והוא לא הבין את הדברים, ונפגע, אדם צריך לשים לב בדברים האלה מאוד מאוד. אמרנו לפני שבועיים על הפסוק, ולבן שיניים מחלב, שאמרו חז"ל, טוב, הלבנת שיניים של אדם לחברו, יותר מי שמשקהו חלב. הסברת פנים יפה, הערה יפה, חוק, שאדם תמיד יהיה אהוב על הבריות, שווה יותר מה שאדם שותן צדקה. נותן משקהו חלב, לפני שזה אחרי הכל, שעה שהוא מלבין לו פנים, אז הוא חושב שהוא אוהב אותו, יש אהבה ואהבה ביניהם. וכל המטרה כולה, שנהיה כולנו אגודה אחת, נהיה כולנו בלב אחד. לכן צריכים לשים לב בדבר הזה, לכל אחד, כמו שאמרנו, צריך לפשפש במעשיו, לחפש אם יש מישהו שפגע בו, או שהוא חייב לו סליחה, ולא יתבייש. יפה בושה אחת בעולם הזה, מאשר בושה לנצח בעולם הבא. אדם מתבייש בעולם הזה, אז זה שעה, שעתיים, זה עובר, זה חולף. אדם מתבייש בעולם הבא, זה לנצח, לעולם, מי יודע כמה הפגם של העבירה הזו עצמה. מה גם שגם כמו שאמרנו, שאין יום הכיפורים מכפר. אדם מבקש סליחה, מבקש תחנונים מהשם יתברך, הוא יודע שהוא טובל ושרץ בידו. לפיכך, צריכים לשים לב על העבירות של אדם לחברו, לא רק ביום הכיפורים, משך כל השנה כולה. אדם תמיד יהיה נוח לבריות, אהוב על הבריות, יוותר תמיד, שערי ותרנות. באופן הזה, אף פעם לא יהיה לו כעס עם שום אדם, כולם יאהבו אותו. כולם יגידו, אשרי ילדתו של הבן אדם הזה. אם אדם פגע ברבו, או איזה סכסוך אחר שהיה לו איתו, צריך לבקש ממנו סליחה אפילו 1,000 פעמים. שהכל למד ממנו תורה. ולא חשוב אם זה רבו מובהק, או רבו שלא מובהק. היום אין גדר רב מובהק. רב מובהק, שלמד כל התורה ממנו, מעטים יש רבנים כאלה, שיש להם תלמידים כאלה, שכל התורה שלהם הם מהם. אורי ציבור, הם רבנים רק מוסיפים להם תורה. כל מקום, לגבי עניין הזה, כתבים הפוסקים, שאין הבדל אם זה רב שלא מובהק, או זה רב שלא מובהק, אבל למד ממנו תורה. שמע ממנו תורה, קראו אלופו, רבו מיודעו, דוד המלך לאחיתופל. למד ממנו קצת, זה הכל. אבל לגבי זה התורה מקפידה מאוד מאוד. שאדם לא יהיה כפוי טובה. לא רק שעשתה לך טובה, תעשה לו רעה, נשיב רעה תחת טובה, כי יהיו טובה זה חמור מאוד בעיני השם יתברך. לפיכך הלכה נפסקה, שפי שבדם אדם לחברו, הוא לא חייב ללכת אליו יותר משלושה פעמים. הוא הולך אליו פעם ראשונה, מבקש ממנו סליחה. פעם שנייה מביא איתו גם כן עדים, שלושה בני אדם. תראו, אני מבקש ממנו סליחה, הוא לא רוצה לשמוע על זה. אתם תהיו עדים, אחר כך יהיה איזה ויכוח, שאתם תהיו עדים שאני ביקשתי ממנו סליחה. שוב פעם, שלושה בני אדם, שלוש פעמים הולך. אם הוא לא מסכים למחול לו, הוא פתור. ועד רבה, עבון יהיה על מי שלא מחל. אבל אם זה רבו, אפילו אלף פעם חייב ללכת. אין לזה מספר. הכתבו הפוסקים שהרב גם כן לא יהיה מקפיד, לא יהיה אדם שינצל את ההלכה הזו, עד רבה, נוח לסלוח, אלא אם כן שהוא עושה זה לתלמיד, כדי לחזק אותו, כדי כך. פעם, בא אליי, היה לי תלמיד אחד, אני כעסתי עליו. והוא בקש ממני סליחה על המקום, אבל רציתי שהוא יחשוב מה שהוא עשה. אמרתי, אם אני אגיד לו כן, הוא לא יחשוב מה שהוא עשה. אמרתי סליחה, אף שלום על ישראל. אמרתי לו, תחשוב. אז, עכשיו אל תפייס אותי. תחשוב יום. וזה עזר לו, כך אמר לי בעצמו. למה? כשהוא חשב יום שלם, איפה הוא טעה, מה טעה? כשאדם אומר סליחה על המקום, לפעמים הוא לא חושב שהוא עושה טעות אולי. מה עולה לי כסף להגיד סליחה? אני אגיד סליחה ואני אמור את הסיפור. לפעמים הרב המטרה שלו, שתלמיד ילמד לאבא שלו יחזור אותו דבר בדיוק, יש לו מטרה לחנך אותו. וזה מותר לו לעכב את הסליחה, אם רואה שזה הסיבה. אבל ככה סתם, לא יהיה אדם שמצער, עד רבה, אדם צריך שנוח לרצות, כמו שקראנו, ניתן לתוקף על הקדוש ברוך הוא, קשה לכעוס ונוח לרצות. ככה גם כל אחד צריך לדבק במידות של הקדוש ברוך הוא, שאף פעם לא יפיד אחד על השני, תמיד יסלח, תמיד יוותר. מה אנחנו בכלל, אנחנו כל כך צריכים לשמור על הכבוד שלנו. לכן, המוחה לא יהיה קפדן. אם באים מבקשים ממנו סליחה, יסלח בלב שלם, בלב גמור. שבוע שעבר, בא אליי איזה אחד, אומר לי, אל תנסה לפשר בינינו. שמעתי אתמול הרב בשיעור אמר שצריכים לבקש סליחה וזה, פחדתי שכבר הרב התכוון אליי. אני לא יודע מה הסיפור שלך בכלל. אמר, אני ופלוני, יש לנו סכסוך עצום, אני לא מוכן לסלוח לו בחיים שלי. הוא ביזה אותי, אני לא מוכן. הסתכלתי עליו, אמרתי, בשיעור היית, שמעת כל מה שנאמרתי, ועפף על פיכם? אומר, כן, אני מן שהייתי בטוח שהתכוונת אליי. לא התכוונתי אליך, כי אני לא מכיר את הסיפור שלך בכלל, ועם זה תוותר לו. אם יבקש ממך סליחה, תסלח לו. אם יבוא ויבקש ממך סליחה, תסלח לו. ואם לא, תגיד בלבך, גם כן אני סולח. לא, בשום אופן. תחשוב עד כיפור, יש לך זמן לחשוב. כשפעמים יש להם סכסוך, לא מוכנים בשום אופן. לא נחשוב טוב, נכון, הוא ביזה אותך, הוא רימה אותך, הוא יודע מה הוא עשה לך. לא, הכל, שתכף בני אדם. אם תקפיד עליו, מה יצא מזה? אז הוא יקבל עונש מהקדוש ברוך הוא, אז מה הרווחת ממנו? שהוא יענש? זה לא, כמו שאומרים, לא זו דרכה של תורה. אחרי הכל גם הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. נגיד שאתם שני אחים, מאבא אחד, שרבתם, לא אחרי הכל, יותר טוב שתהיו בשולים. למרות הכל, אנחנו שני כולנו אחים, כל ישראל ערבים זה לזה. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. שבחו לא רואה שאנחנו נהיה בסכסוכים, שנהיה במריבות, שנהיה כולנו, ויעשו כולם אגודה אחת. כולנו נהיה בלב שלם, מחשבה אחת, וזה ככה השם שמח אדם. לכן, מצווה שכל אחד, הוא יפייס את חברו, אם אחד יודע שזה קשה, אז יבוא מישהו ביניהם, ישלים ביניהם, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. אהרון הכהן, כך כתוב במדרש, זו היה המידה שלו. כששומע שתי אנשים שהם מסוכסכים, אתה הולך לאחד מהם, אתה יודע? חברך בא אליי בלילה אתמול, והוא בוכה, הוא מתחרט על מה שעשה לך. הוא אומר שהוא טעה. הוא מתבייש לבוא אליך. הלך השני אחר כך. אתה יודע? חברך ששמול איך הם סכסוך איתו, בא אליי בלילה, והוא בוכה, הוא מתחרט על מה שעשה, אבל מתבייש לבוא אליך. כל אחד עשה עכשיו אהבה. תראה, אם הוא מתחרט, אז הוא בסדר. ומחר נפגשים שני המסוכסכים, צוחקים אחד עם השני, שמחים אחד עם השני. הם לא יודעים שהכל עשה אהרון הכהן. יש איזה סיפור שאני עוד צריך עוד הלכה למעשה, אני צריך עוד לחשוב עליו, אם כדאי או לא כדאי. צריכים לשקר. ידוע שיש מחלוקת בין הפרשים, שכתוב שמותר מדרכי שלום לשנות. יש אומרים לשנות, אבל לא לשקר. שרה אמרה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למה זה צחקה שרה? אז הוא אומר, לא צחקתי. מה אתה אומר, לא צחקתי כי היא הרי. אחר כך היא אמרה, ואדוני זקן. הוא אומר, לא, ואני זקנתי. השם אמר לאברהם, ואני זקנתי. למה צעקה שרה לאמור, אף אמנם אלד, ואני זקנתי. השפחו שינה. למה שינה? אם יגיד לו על אברהם ששרה אמרה שבאדוני זקן, אז משמעתי חרס, מה, והיא לא זקנה? אני הבעיה. אני זקן, זה כל הסיפור. כמה הייתה שרה? ב-90 שנה הייתה שרה. אם שרה ב-90 שנה תלד, 90 זה מאוד צעירה. אז מה היא אומרת, אדוני זקן? אז יכעס אברהם. אז מה כשבחו עשה? אמר שהיא אמרה, ואני זקנתי. אז שומרים שכחו, לא שינה. לא שיקר, חס ושלום. שינה סך הכל. מה פירוש שינה? איך היא אמרה? היא אמרה, שרה אמרה, תצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. אז מה שהיא צחקה, על הרשע, דהיינו, הייתה לי עדנה, אבל ואדוני זקן, היא לא אמרה את זה בלשון של לגלוג או בלשון של איזה. מה היא צחקה? אני, אחרי בלותי הייתה לה עדנה, אז אני מזכנה, איך אני בכלל ללד בכלל? עכשיו הוא אמר חצי דברים, לא ישלים את המשפט לאברהם. הוא אמר לאברהם ששרה אמרה ככה, היא אמרה עוד דבר, ואדוני זקן. אבל עכשיו הוא לא ישלים את המשפט, אבל לא שיקר, הוא רק קיצר. יעקב, שהוא בא לפני עשיו, הוא לא משקר. אתה זה ואני עשיו, יגיד לו כן. הוא אומר, לא, אנוכי. אנוכי, בנך בחורך, מה זה? יגיד לו כן. לא, אני מי שאני. בנך בחורך עשיו, וככה הטעמים שם. למה לא שיקר ואמר כן? אבל יש דוחים, שמקום שאפשר לשנות ולא יהיה שקר, עדיף. מקום שאי אפשר, עד רבה. אם שם השם נמחק, כשהשלים שלום בין איש לאישה, מותר גם לשקר ממש, בשביל להשגיע שלום. לכן אם אדם מכיר איזה סכסוך או משהו כזה, ובכוחו לגרום לשלום ביניהם לפני כיפור, יש לו זכות גדולה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ביום הכיפורים אנחנו אומרים בכל תפילה וידוי, וגם במנחה ערב כיפור גם כן אומרים וידוי. למה? אולי חס ושלום יראה דבר כלכלה בסעודה, הוא יחנק או משהו כזה ולא יזכה להגיע לכיפור, אז לפחות שיתוודה לפני כיפור. לכן במנחה גם כן מתוודים, אומרים וידוי, וכן בכל תפילה מהתפילות. אבל כל תפילה פעם אחת עושים וידוי, לא עושים פעמיים. יש מחזורים ישנים, שפוס דיבורנו, היה בהם בכל תפילה פעמיים וידוי בחזרה. וידוי אחד הקצר, ואחר כך וידוי ארוך. הרב הארי טען שלא לא עושים ככה, הרי זה כמו ככה שלום, כמו כלב שם על קיאו. אם כבר אתה התוודדת, מה תחזור עוד פעם? אותה תפילה עצמה להתוודות, רק אחד בלחש ואחד בחזרה. בלחש בשביל כל הציבור, חזרה בשביל מי שלא בקי, שאלה שאתה מוצא את זה חובה. אלא מה? כמובן שמשליח ציבור מתוודא, אז יש לנו הלכה, כשציבור מתוודא, אדם נמצא ביניהם, גם הוא חייב לעשות חזרה, ושלא יהיה כמו כופר, כמו שהוא שונה מהם. גם הוא חייב לעמוד איתם. דעת מראה רק לעמוד, לא להתוודות. הרמה מוסיף שיש גם כן להתוודות. כך כתבו אחרונים מכתחילה. מה זה הוידוי? שלוש המילים בלבד. זה עיקרו של וידוי. אנחנו חטאנו, אבינו, ושענו. חטאים חטא כנגד שגגות, אבינו כנגד מזיד, ושענו כנגד מרד, עשינו להכעיס, עשינו בפשיעה. יש מזיד, סכן לתאבון, יש מרד, אדם יודע שהאסור והכל, הוא רוצה למרוד בקדוש ברוך שלו. אז חטאנו, אבינו, ושענו, זה עיקרו של וידוי. לכן כל תפילה רק שתי וידויים, וידוי אחד תפילת לחש, וידוי אחד בחזרה, לא יותר מזה. לא להגיד עוד וידויים, עוד וידויים. אם אמרו וידוי קצר, לא יעשו על זה וידוי ארוך. אמרנו, כל תפילה וידוי אחד. בבוקר נוהגים להגיד וידוי ארוך, אבל לא אומרים וידוי קצר. בחזרה לא אומרים וידוי קצר. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ציבור ששומע, אדם ששומע ציבור שהם מתוודים, או שליח ציבור שמתוודא בשביל הציבור, חייב לעמוד באותה שעה. לכן, כשמגיעים בחזרה בסדר של הוידוי, כל הציבור צריך לעמוד. אדם שקשה לו, פחות יעמוד במילים הראשונות. חטאנו, אבינו, פשענו, ואחרי זה יישב וישמע. ולא יגיד, יחד עם הציבור, שאר התחנונים, ועל החטא וכו'. כי אם הוא אומר הוא צריך לעמוד, אין בידוי בישיבה. אז ישמע, ישמע מה שליח ציבור בלבד. ומי שהוא יש לו כוח, צריך לעמוד כל הבידוי מתחילה ועד סוף על בעל חטא, וגם נאמר עם שליח ציבור, כמו שנוהגים העולם להגיד, פסוק פסוק, או כל אחד כפי מנהגו. נוהגים בערב יום הכיפורים, לטבול במקווה, וקודם לכן, ללקוט. מרן כתב שהיו לוקים 40. הרב ארי אמר, 4 מכות. כנגד שם הוויה ברוך הוא, וכנגד שם עדנות ברוך הוא. אז כל, על, כל, על כל מכה יכוון מה שפגם באות א', באות י', של שם י' כ' ו' כ', ובאות א' של עדנות. מכה, מכה שנייה, מה שפגם באות ה' של שם הוויה, ואות ד' של שם עדנות. ואות, אחר כך, מכה שלישית שמקבל. זה כנגד אות ו' של שם הוויה, וכנגד אות נ' של שם עדנות. ואחר כך מכה רביעית, כנגד אות ה' האחרונה שבשם הוויה ברוך הוא, וכנגד אות י' שבשם עדנות. כי שם השם, לא, ב, לא, ב, לא, ב, לא בשם שהוא נכתב או נקרא. נכתב י' כ' ו' ונקרא עדנות. אז לכן מכוונים כנגד שתי השמות, 4 מכות ולא צריך יותר מזה, ואחר כך עושים תפילה במקווה. בסוד בנו באש ובמים. יגידו בתנאי שיעמדו. כן, במים זה, זה חזרה. פה הוא אומר בגלל שהציבור, השליח הציב במים. באש זה המכות, מחמים את הגוף, אחרי זה במים טובלים במקווה. אחרי זה מנחה, ודאי, זה לפני מנחה. אני חוזר שוב פעם. כל המוסר הלך. כל המוסר שאמרתי הלך. היה מוסר שלם על אדם לחברו. אני חוזר שוב פעם. ביום הכיפורים אומרים בכל תפילה וידוי. כל תפילה וידוי אחד. אחד בלחש. אחד בחזרה, שליח ציבור, כמו שהתפילה הוא חוזר אותה, אז גם וידוי הוא חוזר. חלק מהתפילה זה וידוי. ולא כמו שכתוב באיזה סידורים, בחזרה פעמיים וידוי. פעם וידוי קצר, ואחרי זה וידוי ארוך. לא. אלא הוידוי הארוך הזה, או דיפה ארוך או בקצר. אחד מהם יגיד. ציבור שכבר אמר את הוידוי בלחש. הוא שומע את החזרה, שעה שליח ציבור מגיע לוידוי, גם שליח ציבור מתוודא בשביל כל הקהל, אז צריך לעמוד. מלדעת הרמה, צריך גם כן להגיד את הוידוי ממש, ככה הסכימו האחרונים שהשתתפו ממש עם הוידוי, להגיד את הוידוי בעצמו ממש בפה. ומכל מקום, מי שקשה לו לעמוד בכל הלחץ והלחץ, זה הוידוי ארוך מאוד, אז לפחות שיגיד, יעמוד ויגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, חטאנו, עווינו, פשענו, ואחרי זה יישב וישתוק, יישב בדד וידום, רק ישמע משליח ציבור, כי אי אפשר להתוודות בישיבה. נו? זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי שבערב כיפור, לפני זמן תפילת מנחה, נוהגים ללקוט 4 מלקות לפחות, כמו שדעת, כמו שכתב הרב הארי, מכות קלות ברצועה קלה, ואחר כך לטבול במקווה טהורה כדי להיטהר מטומאת קרי, לקבל טהרה יותר לקראת החג המשובע, יום קדוש. יש נוהגים לעשות סדר 4 מיטות בית דין, אבל כמעט לא נהוג בזמננו, יותר זה נהוג אצל המקובלים. יש סדר 4 מיטות בית דין שמביא אותו בשאר כוונות, שעושים דוגמת 4 מיטות. מה 4 מיטות בית דין? יש לנו המיטה הראשונה, סקילה. סקילה, שריפה, הרג וענק. סקילה, החומרה שלהם. סקילה זה הכי חמור. שריפה, הרג וענק. אז מה עושים סקילה? מכניסים אותו בתוך סק. סק. וכל אחד, לוקחים כמה אנשים, אבנים קטנות, צורקים עליו. כאילו סקילה. זה עושים בצורה של דוגמה. אחר כך הוא לוקח אבן, שם על הלב שלו, ומחטאתי להשם אלוקי ישראל. אחר כך, הוא נמצא עוד בתוך הסק. כמובן, שם האוויר, הוא ינשום. הוא לא ימות חשלו. אז אחר כך, אחרי שריפה, סקילה, שריפה. שריפה, לוקחים שעבה, נר של שעבה, ומתיחים קצת כמה טיפות שיפלו על השק, נגיד גלו ברגל. אז הוא מרגיש את החום קצת, זה נקרא שריפה. גם אז הוא אומר ירצון שחשב כאילו השלום קיבלתי מיתת בית דין ששרפה יחשב בעיני השם יתברך. אחר כך יש לך הרג. באים כמה אנשים בריונים חזקים, משתלטלים אותו ככה קצת, נזיזים אותו מכאן לכאן ככה בטלטלה כזו, זה דומה להרג. אחר כך חנק, קושרים סביב הצוואר שלו איזה חגורה, מושכים קצת, הוא מושך אפילו לעצמו, כאילו נחנק. זה סדר 4 מיתות בית דין, שעושים דוגמת מיתות בית דין, ויחשב כאילו נעשה המיתות האלו, אם התחייבנו בהן. בשביל הסקילה, שלא יהיה... שלא יהיה... ממש עליו, שיהיה ככה, וגם אחרי זה הם צריכים... סק, שיהיה ככה. תוך סק. מי שלא עושה לא יעשה. אני לא עשיתי את זה אף פעם. זה כתוב ככה. אני מבקש, מבקש, אבל עשית את זה פעם. נמשיך, נמשיך. תראו שהרבה יחוד יום הכיפורים, ואני לא יודע איפה להתחיל, איפה לסיים, כי זה ממש זמן קצר מאוד. אז כמה שנספיק אני אגיד. נתחיל תחילה בסדר של הדברים שאסורים ומותרים יום הכיפורים. אחרי זה נדבר על סדר התפילות. אם נשאר עוד זמן, אז נוסיף עוד דברים מסביב. דברים שאסורים ביום הכיפורים. יום הכיפורים אסור מן התורה באכילה ושתייה ובעשיית מלאכה כמו שבת. ממש כמו שבת. שבת יותר חמור. אדם חילל שבת, עשה מלאכה בשבת, אז במזיד חייב סקילה. יום הכיפורים אפילו מזיד עד בקרת. לא מגיע לידי סקילה. שבת יותר חמור מכיפור לגבי עשיית מלאכה. אבל נוסף על איסור עשיית מלאכה, התורה אומרת, ועין ניתם את נפשותיכם מאכילה ושתייה. אסור לאכול או לשתות ביום הכיפורים, וגם זה יש בזה איסור כרת, כי כל הרש שלא תעוני בעצם היום הזה, ואהבתי מנחתה הנפש ההיא וכו'. אסור מן התורה לאכול ביום הכיפורים, לאכול או לשתות. יש עוד 3 עינויים, עוד 4 עינויים, שיש מחלוקת אם זה מן התורה או מדרבנן. יש רוב הפוסקים לאטם שזה מדרבנן. מהם 4 עינויים נוספים? זה רחיצה, שיחה, נעילת סנדל, שמיש המיטה. דעת הרמב״ם ומרן, שגם זה מן התורה. אין בזה קראת, אבל גם זה אסור מן התורה. יש לחוש ולהחמיר לדעתו של מרן, נפקא מינה כשרוצים להקל, צריכים יותר להתחשב שזה דאורייתא, זה לא דרבנן. איסור אכילה ביום הכיפורים. אז ככה, כל אחד, איש או אישה, מגיל בר מצווה, חייב להתענות ביום הכיפורים, אלא אם כן חשוב יש פיקוח נפש, או חולה, או כל סיבה אחרת שהוא ספק סכנה, או סכנה ודאית, שהתורה פטרה אותו, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל אם אין, לא מגיע המצב לידי כך, כל איש ואישה, מגין מצוות, חייבים להתענות מן התורה ממש. לכן כל ילד שכבר היה לו בר מצווה לפני כיפור, חייב להתענות ביום הכיפורים. אפילו יש לו בר מצווה בליל כיפור, הוא נולד למשל ביום הכיפורים, גם כן הוא חייב. חייב מן התורה להתענות ביום הכיפורים. פחות מגיל של בר מצווה, אז יש גיל שלא צריכים בכלל להתענות, ויש גיל שתענית שעות, מדרבנן, ויש גיל שחייב להשלים מדרבנן. ונאמר את השנים. קטן שגמר 9 שנים ומתחיל השנה העשירית שלו. סיים 9 שנים. עברו עליו כבר 9 שנים, עכשיו מתחיל השנה העשירית שלו. אם עכשיו למשל שנת תפשין נון זין, אז נוריד 9 מתפשין נון זין, אנחנו נגיע לתפשין מם תפשין נון זין פחות 9, נגיע תפשין נון ממחת. תפשין ממחת. כל קטן שנולד עד כיפור תפשין ממחת, ועד בכלל, כלומר אז הוא מסיים 9 שנים כשמגיע תפשין ממחת, והוא נעשה, מתחיל בה בשנה החדשה העשירית שלו, וכל שכן מעל, שנה מעל זה, כגון הוא כבר סיים 10, חייב לטענות תענית שעות. מה פירוש? הוא למשל כל יום
אוכל ארוחה, ארוחת בוקר שלו, שעה 9. אז מוסיפים לו עוד שעה, שעתיים לפי כוחו. ביום כיפור יחילו אותו ב-10, ב-11, לא ב-9. מוסיפים לו כמה שעות. אפילו שהוא שותה איזה כוס תה לפני שהוא הולך לבית הספר. אבל זה לא סעודה. מתי הוא סועט את הסעודה שלו, את הלחם, שזה מחזיק אותו, שעה 10, שעה 9. כל אחד לפי מה שהוא רגיל. אז מוסיפים לו לפי השעה שלו עוד שעה. לכן קטן שארוחת הבוקר שלו, נגיד, היום בתי ספר זה בשעה 10, הפסקה של אכילה בשעה 9:45 בערך, 9:45, וכך זה נהוג בתי ספר, אז צריכים להוסיף לו עוד שעה, שעתיים, 11:12, לפי כוחו של הקטן. ואפילו כמו שהוא שותה מים או שותה קטה בבוקר, שתייה זה לא נחשב אכילה. צריך אכילה, צעודה שהוא סועד, שזה מה שמחזיק אותו. מבין? אז לכן מוסיפים לו עוד שעה, שעתיים, לפי כוחו. הוא אוכל בבוקר, לפני שהוא דרכו תמיד לאכול, לפני שהוא לחבר את הספר פרוסה, הוא לא יכול בלי זה, ככה קטן, ככה דרכו של הקטן הזה, אז אצלו יוסיפו לו עוד שעה, שעתיים, 9:10, זה יהיה הסוף. כל אחד, לפי מה שהוא רגיל, צריכים להוסיף לו, כדי שירגיש עינוי קצת. זה מחינוך שיתחנך בשעות, זה נקרא תענית, השלמה של שעות. אחד זה אוכל כרגיל. ואסור לו לצום. אסור לו, חזל לא מתירים לו. אם הוא צם הוא עושה איסור. הוא פוגע בגופו, בבריאותו. רק מה שהם מתירים לו, כמה שעות יותר, מה שהוא רגיל. זה הכל. בטח שעשו. בטח שעשו. ילד כזה, שהוא גמר 9 שנים, או גמר 10 שנים, 9:10, אז הוא מתענה, תענית שעות. מוסיפים לו כמה שעות. זאת אומרת, מדי מתחיל מהלילה, וגומר תענית שלו, לא בשעה שרגיל לאכול כל יום, אלא מוסיפים לו עוד שעה, שעתיים, לפי כוחו. וגם בת ככה. גם בת מתחילה מ-9:10. אגר משתנים. אין? אין? הוא מתענית. אלא מה? הוא לא צריך כל היום, לא צריך עד חצות, צריך להוסיף שעה על מה שהוא רגיל. זה הגיל, חזל קבעו, שהגיל הזה הוא כבר יכול. נכון, מה זה 9:10? יש כאלה שהם חלשים. עדק ב-10, גמר 10, רבה, יודעים עדק שהוא חלש. ילד חלוש, שהוא לא יכול בלי לאכול, לא יכול בלי זה. אז בשנה הבאה נעשה לו את ההשלמה, לא עכשיו. לפי כוחו, כן, כל אחד לפי כוחו. אבל היום באמת רואים שיכולים לטענות. יכולים סתם ילדים, עוד שעה יכולים. בערך זה יצא אחרי שגמרו תפילת שחרית. אז גמרו תפילת שחרית, זה בערך ככה בערך. אם תלוי מתפעדים בנץ למשל, אז בשעה 9, הוא אוכל כל יום ב-8, אז 9. אם הוא אוכל ב-9, אז ב-10. הוסיף לו שעה, כל אחד הוסיף לו שעה. פחות מהגיל הזה. הערב אכל, הוא אכל כבר, כמו כולנו. 15 גמרנו, ככה היו אוכלים תמיד. אוכלים, מי אוכל בשעה 12 בלילה? כולם אוכלים בשעה 5. זה לא משתנה, אני אסביר לכם. אם אדם אוכל בשעה 5, ארוחה טובה, סמוך לשקיעה, הוא לא צריך עוד פעם לאכול. אשתו זה לא פיקוח הנפש. אשתו זה רק צמאון. אדם לא יכול להגיע לידי פיקוח משתייה. זה תאווה. אדם רוצה להרבות צמאונו, זה הכל. אדם צמא. כמה פעמים אנחנו צמאים בלילה, והיום לא צמאים בכלל. מה קרה? שתינו בינתיים? הצמאון זה הולך. תבין, זה לא שעשר לו מים חס ושלום. שותים, לא שהוא מתייבש. תבין, צריכים להבין. מסוכן, אדם הולך בחום, מזיע, מתייבש. מקום חם. מבין, מאבד נוזלים. הוא לא איבד שום דבר. רק מה, אדם צמא? טבע, שכל אחד צמא. בפרט שהתפללנו ודיברנו, אחרי תפילה אדם לא רוצה לשתות משהו. אבל אתה עובר שאתה עוד, אתה תנח מהתפילה שעה, שעתיים, גם הצמאון הולך. אף פעם נוגש את הצמאון בליל כיפור. אחרי זה ביום גמרנו, הלך כל הצמאון. צמאון זה לא פיקוח נפש. צמאון זה אדם מרגיש, הוא רוצה ולא, עושים לו שעה או שעתיים. אם כן איד רואה, נגיד הוא חלוש, מספיק שעה, להוסיף לו עוד שעה מספיק. אפילו שעה לאו דווקא שעה, אם אדם לא יכול גם שעה, אז פשוט פעם בשעה, להוסיף לו משהו, נקרא תענית שעות, אבל הנה כאן להוסיף משהו כדי שירגיש איזה עינוי. עכשיו הוא צמא ודברים כאלה, אין מה לעשות, זה כמונו. כן? התאזר בסבלנות עד השעה, כמו שאמרנו, עד השעה 19. קטן פחות מהגיל הזה, הוא לא מתענה בכלל. עכשיו זה טוב, תורת חינוך, שירגיל אותו לפחות בלילה, שיתענה, שלא יאכל מיד, אבל בית יחלף בסקוויט, מה קרה? הוא כבר רעב, הוא לא הגיע לזמן השעה של הבוקר עדיין בכלל. אבל כבר יש לא מענים אותו, לא רוצים לו אפילו דקה על הזמן הרגיל שהוא רגיל לאכול. אבל מן הדין, אם יגידו צמא מאוד ורוצה לשתות, כיוון שהוא, הדלות סיכנו לו את העניות, מן הדין אפשר לתת לו. רק מה, זה כל אחד לפי החינוך שלו, שחנך את הילדים שלו בצורה אחרת. אבל מצד הדין הוא לא חייב להתענות, פחות מגיל תשע. זה בלגן. קטן, אין לך ילדים קטנים, נכדים, אין לך, אז לכן אתה בעיה. אז אתה רוצה דברים אחרים שאתה רוצה, יש ילדים קטנים עוד. טוב, קטן מגיל שהוא סיים 11, או אם נגיד הוא יותר חלוש, אז סיים 12. כן? או שנתיים לפני בר מצווה, או שנה לפני בר מצווה. מדרבנן הוא חייב להשלים עד סוף הצום כמו גדולים. כתבו אחרונים, הידע בזבננו חולשה לעולם, ולכן הגיל שסיים 11 כמעט לא נוהגים בו. אלא עושים עכשיו 9, 10, 11, רק תענית שעות. ושנה סמוך לבר מצווה, אז מקפידים אם אפשר שיתענה כל היום. וגם זה, אם אבא רואה שהבן חלוש, אז לא צריך, צריכים לעקוב אחריו, כי זה הכל מדרבנן, צריכים בעיניים פקוחות, נשים עליו עין, לפעמים הבן רוצה כאילו להשוויץ או משהו כזה, וצריכים לשים עין, ולמו, לפעמים מחליף צבעים, אם האביש יודע מה טבעו של הבן הזה, אז גם שנה לפני בר מצווה, לא צריך, אם יש איזה צורך של חשש, שהוא לא יכול לסיים את הצום. אבל אם יכול, עד רבה. אז ישלים שנה לפני בר מצווה. שנה של הבר מצווה, שכבר היה לו בר מצווה ממש, כמו שאמרתי, עד כיפור, תבשין ונזיין, מי שבר היה לו בר מצווה ועד בכלל, חייב לטענות מן התורה ממש, ואי אפשר לתת לו לאכול, אלא אם כן, כמו כל אדם אחר, או שתנו פניו, או אומר צריך אני, או שלום יש, או שרופא אומר שהוא צריך, או התעלף, כל, זה אופנים אחרים. אבל מגיל בר מצווה הוא נחשב כמו גדול בכל. קטנה, החינוך שלה, של ההשלמה, הוא שנה אחת יוצא. אין לה שנתיים לפני בת מצווה. אלא היא 9-10, גמרה 9, גמרה 10. היינו, מתחילה 10, מתחילה 11. שעות, מתחילה 12. הוא אומרת, משלימה, ומתחילה 13, והיינו גמרה 12 ויום אחד, אז היא כבר מן התורה חייבת. כבר יש לה השלמה של 12, של כל היום כולו, שנה עד בלבד, לא כמו קטן של 3-2. כי כנראה שהאישה יכולה יותר לצום טוב מאשר האיש. זה לגבי הקטנים, לגבי עניין של אכילה ושתייה. וכמו שאמרתי, חוץ מהשיעורים האלה, אסור סתם לתת לקטן לצום. הגיע הזמן, אז זהו. יש מחמירים שגם קטן שמותר לו לאכול, כמו שאמרנו, אחרי התענית שעות שלו כבר, או קטן שלפני הגיל הזה שהוא אוכל, יש מחמירים שלא לתת לו בידיים את האוכל, אלא אם כן, בשעה שזו הרוחה שלו הגבוהה, שאם לא כן הוא יסתכן. שאז זה כאילו פיקוח נפש. אבל לפעמים יש הרבה ילדים קטנים, שהם בית הכנסת, אז מביאים להם בסקוויטים, מביאים תפוח, מביאים להם במבה, מביאים להם היום. כל מיני דברים שיוכלו תוך כדי, שלא הם יתעסקו תוך כדי, הם לא צמים. אז יש מחמירים, שכיוון שדברים האלה לא מביאים, לא, אם לא יתנו להם את זה, יהיה פיקוח נפש. אז לא תת להם בידיים. שכאילו מאכיל לקטן, דבר שאסור. הוא מותר, לא מותר לו. מפני שהוא לא מתענה, אבל למה אני אתן לו בידיים? לא אתן לו בידיים. כמו כל האיסורים כולם, קטן פטור מהם. מן הדין, קטן יכול לאכול נבלות. קטן אוכל בנבלות, אין בדין מצווים להפרישו. אבל לתת לו בידיים נבלה שיוכל, אסור. התורה מזהירה אותנו. אמור ואמרת, או פסוק לגבי שקצים כתוב, לא תשקצו כי... שם בפסוק לא תאכלום כי שקט הם. הרשו חכמים בכתוב לפני כן לא תאכל, לא תאכל. למה חזר עוד פעם לא תאכלום? אל תקרא לא תאכלום, לא תאכלום. אסור להאכיל את הקטנים, דברים שאסורים. אז יש דעת מגן אברהם ועוד איזה אחרונים, מלכת חינוך, ספר חקרי לב, שדעתם היא שאסור לתת לקטן בידיים, אם לא בשעה שהוא פיקוח נפש. אבל בשעה שהוא לא פיקוח נפש, אפילו שהוא לא מתענה ויכול לאכול, אנחנו לא ניתן לו בידיים. להלכה לא צריכים להחמיר בזה, אלא מותר כמו מנהג העולם שנוהגים להקל, שנותנים לקטן גם כן ביסקוויטים ודברים כאלה שזה לא שום פיקוח נפש, ואין בזה חשש שנותן לקטן איסור בידיים. למה? שני טעמים בדבר. רבינו טעם בספר הישר אמר טעם אחד, שם הרב נשאל, על מה שכתוב במסכת עירובין, שאמרה שם שואלת, למה לא נעשה קידוש בליל כיפור, כמו שעושים קידוש בכל ליל שבת ויום טוב, ואת היין ניתן לקטן שישתה. והמרה משיבה, כחוששים, אם ניתן לקטן לשתות, אם ניתן לו בידיים לשתות, כי נחפש אותו, ניתן לו, אז הוא יחשוב שמותר לשתות. וכשיגדל, הוא לא ישים לב שאז הוא היה קטן, ויבוא להסתרך בשתייה בכיפור. הוא יתעל לחשוב כך. לכן אנחנו לא גורמים לו בידיים טעות. ככה הגמרא אומר. מזה הטעם יש מחמרים גם כן בברית מילה, שיש בתענית, שלא נותנים לקטן. רימת אלי מסרח. יש מחלקים, זה ברית מילה, זה קורה פעם עריי, זה לא דבר ש... אבל זה כיפור, כל שנה, לכן אתי לי מסרח. אז שואל רבנו טעם, מה באה מילה בכלל שיתנו לקטן? הרי אסור להכיל לקטן נבלה, ופה הרי אסור לנו לאכול יום כיפור ולשתות. איך אבא מילה שיתן לקטן בכלל לשתות? מה אמרה אומר ניתן לקטן? אז מתרץ רבנו טעם, אומר יש הבדל בין שקצים ורמסים, שאינם מותרים אצל קטן, לא הותרו אצלו. לבין האכילה, מה הוא, זה פיקוח נפש, הוא יכול דברים שדברים המותרים. לבין יום הכיפורים, שאין מה לעשות, הוא חייב הרי לאכול. אז התורה התירה לו, החיים התירו לו לאכול, אז אצלו זה לא נחשב כאילו דבר אסור. יש הבדל בין נבלה שקטן, נכון אם הוא אוכל לבד, אני לא מצווה להפרישו, אבל לתת לו בידיים אסור, למה? כי אף אחד לא התיר לו, וחייב אותו שיוכל נבלה. התורה לא אסרה לקטן, אבל אף אחד לא חייב אותו שיוכל נבלה. אבל פה אנחנו חייבים אותו שיוכל. אם הוא לא יוצא לאכול במשך היום, אנחנו נקפיא אותו שיוכל. ומחר זה ימות, פיקוח נפש. זה קטן, אסור לו לטענות. אז התורה כאילו אומרת, הקטן הזה לא רק שהוא לא נאמר בו האיסור, אלא הוא חייב לאכול. אז כיוון שכך, אז זה לא דומה לשקצים ורמסים, ולכן מותר לתת לו בידיים כוס יין, בועדין, לפי מה שאמרתי עכשיו, גם כן לא כוס יין, אלא בסקוויטים, תפוח. מפני שאין פה את האיסור הזה של לא תאכלום, לא דומה לשקצים, שאין לנו חיוב לתת לקטן שקצים. זה תירוץ רבנו טעם, וזכה לכוון לזה מדנפשי, עשה לו משנה ברורה בשער הציון, ודחל דברי מגן הרם הפי הדברה הזו. יש עוד טעם, כותב אותו המאירי, אומר שהבדל בין דבר שאסור בעצמותו, לבין השעה אוסרת אותו. האוכל בכיפור לא אסור, השעה אוסרת אותו סך הכל. אז זאת אומרת יש קצין, לא דומה יש קצין ורמסים. אמנם בזה יש מחלוקת, מרן נראה שלא מסכים לסברה הזו, גם מרן לא סובר ככה, אבל הספרת לבין אותם אפשר שיסכימו לה. יש פה בראשונים כתוב בפירוש שמותר, שתיים רבותינו הראשונים, לכן הלכה למעשה מותר לתת לקטן בידיים, אפילו אבא שלו אין לו שום מצוות חינוך, שום דבר, כי התורה מה שאין לך אותו, מחנכים אותו. תענית שעות ולא יותר, ואם אינו הגיע תענית שעות, לא צריך לחנך אותו בכלל. אז בעיה שחינוך לא שייך פה בכלל בקטן לגבי עינוי. מה נשאר לנו להכיר אותו בידיים נבלות? זה לא נקרא נבלה. או מהטעם הראשון או מהטעם השני. לכן מותר לתת לקטן בידיים אוכל. רק מה יש נזהרים בכלל לא לגוע באוכל, שלא ישקעו ויוכלו. אומנם הרמה כותב, מעיקר הדין זה מותר, חמץ בפסח, אסור לגוע בו. המוצא חמץ ביום טוב, אז זה לוקח מקל לך ודוחף אותו, שלא ייגע בו. למה ייגע בו? מה יש? שלא ישכח ויבוא לאוכלו. אז שאלת אומנה דשא, מלמה לגבי כיפור? מותר להכיל קטן, כתוב במשנה מסכת יומה. מדיחה אישה ידה ומוצאת לבנה קטן פת, הרי איך נוגעת בפת? אומר יש הבדל, בכיפור כל האוכלים אסורים, אדם לא ישכח ויוכל. בפסח מותר לך לאכול, רק חמץ אסור לך. אדרבה, כמעט לבדילין שמיני, שמי ישכח ויוכל. אז פה לא שייך, מכל מקום יש מחמירים, שיזרים עם כמה שיכולים לא לגוע באוכל, שלא ישכחו ויוכלו בלי כוונה. אז זה המצאת חומרה כזאת, זה הכל. ומצד הדין, אתה נמקש ממך, בוכה לך, תן לו. אין בזה שום חשש של מאכיל בידיים. שמאכלים קטן,
לא,
יש הבדל מאכלים מטווה, שם אנו מחפשים, קטן נותנים לו, לא לטובתו, לצורכנו, לא שהוא צמא, אנחנו עשינו קידוש, מחפשים קטן, אז בזה יצא לי מצרח, תראה, חיפשו אותי, לא רק שזה היה מותר לי, הוא יכול לחשוב אולי קטן, לא, זה מצווה לשתות, מצווה לאכול. פה הוא היה צריך, אז הוא מבין, למה הקטן הוא אכל, הוא קטן, הוא לא יכול לטענות. אבל פה לא מגיע שלא יכול לטענות, זה סתם מהמותרות, הביאו לו פתאום יין. אז זה מעט הנה מצרח. זה לגבי אכילה ושתייה. לגבי שאר הדברים בקטן, אז המשנה אומרת, לכן ככה נפסק בשולחן ערוך, שמותר לסוך אותם, את הקטנים, ומותר לרחוץ אותם במים חמים. אבל להלכה הקודמים האחרונים, שבזמננו, כיוון שלא נוהגים כל כך לרחוץ כל יום קטנים ולסוך, אמרה אומרת, זה משום בריאות של הקטן. אבל היום אפילו ביום חול לא עושים את זה. לכן, למעשה, לא סכים, לא קטנים, וגם כן לא רוחצים אותם. אם יש צורך בדבר, כן, ודאי שמותר. אפילו שנוגעים במים, זה לא חשוב, זה לא חשוב שטענו, זה בלית ברירה. קטן למשל. שצריכים לרחוץ לו את הצרכה או משהו כזה, מותר לשטוף אותו בלי שום ספק. אפילו גדול, אם יש זוהמה מותר מרחיצה. אבל קטן, מותר אפילו לרחוץ אותו חלק שאר הגוף. רק מה? כמה שאפשר למנע מלגוע במים זה עדיף. אם אפשר לא לגוע ממש. אבל אם אי אפשר, אז אי אפשר. אבל סתם, לכתחילה לרחוץ קטן או לסוך אותו בשביל שכתוב שמותר, היום לא נוהגים בזה, בפני שכמו שאמרתי, גם מות החול לא עושים את זה כל יום ויום משום בריאות של הקטן. השתנו הטבעיים. לעומת זה, לגבי נעילת סנדל, קטן שכבר מבין, הגיע לחינוך, גיל 5, גיל 6, צריכים להקפיד עליו שלא ילבש סנדל של עור. כי זה אין לו שום דבר שפוגע בבריאות שלו, וצריכים לחנך אותו במצוות. לכן קטן צריך לתת לו גם כן להקפיד עליו שלא ילבש נעליים של עור. אלא נעליים של בד או גומי, היום יש מעלי בית מגומי, זה קל מאוד. מגיל 5-6 הגיע לחינוך. למה? המצוות האלו של העינויים הללו, זה לא סתם אי עשייה, זה אתה עושה משהו. אתה לא לובש נעליים של עור. זה לא סתם אתה אומר לו אסור. זה אסור עם משהו, אסור דווקא כך, אתה צריך שיבין, יהיה בר הבנה. אם לא בר הבנה, לא צריך. איסורים, אסור, אסור, אסור. אבל פה זה אסור וזה מותר. אז למה זה אסור וזה מותר? צריך להבין. זה עניין של עינוי. כמו שלגבי תענית, רק הגיע לחינוך, מחנכים אותו בתעניות, רק שם יש עניין אחר, שאפילו הגיע לחינוך, הוא לא יכול. גם פה, זה כן, מחנכים את התינוקות כתוב במשנה, מחנכים אותם, דיינו שמבינים כבר. אז לכן בגיל 5-6, אולי היום אפילו פחות כבר, בגיל 4 מבינים כבר. אז עושים להם נעליים של, אבל פחות מגיל 4, עד גיל 3, אפשר להקל בזה, שילך אפילו בנעליים של שם. ומי שמחמיר, תבוא על הברך. זה כל זה לגבי דינים של קטן. עכשיו נבוא לגבי דינים של גדול. כמו שאמרתי קודם, גדול מגיל בר מצווה, וקטנה ילדה מגיל בת מצווה, חייבים בכל העינויים הנזכרים, האמורים כך. ולא מותר, אלא מקום פיקוח נפש. ומה זה פיקוח נפש? אם נגיד פניו השתנו, אז מיד מאכילים אותו. אם נגיד זה מעוברת, אפילו פניה לא השתנו, אבל היא הריחה והיא רוצה מאוד, אז לא חשים לה, מזכירים לה. ואם נגיד היא רואה שהולך לתאווה כבר, עד רבה. אבל אם עדיין התאווה שלה נמשכת, זה מסוכן בשביל הבלד גם. אז לכן נותנים לה מעט מעט, פחות מקשור. אם נגיד היא נרגעה, מפסיקים. ואם לא, מוסיפים כמו שצריך. גם חולה שיש בו פיקוח נפש, מוסיפי פיקוח נפש, שצריך לאכול על פי הוראת רופא, גם כן, אם אפשר, נותנים לו פחות מקשור. כי חצי שיעור, אין בו חיוב. אין בו קראת, אין בו מלכות. שיעור, התורה חייבה בו עונש. אז כיוון שזה איסור יותר קל, כי אין בו עונש. אז גם במקום שמותר לו, מאכילים אותו הקל, הקל תחילה. לכן, פחות מכשיעור, יותר קל מאשר כשיעור. כמה שיעור אכילה ביום כיפור שחייב, אז ככותבת. ככותבת זה דבר שאחר כך קיבלו חכמים, שהתורה אומרת, ג'עין ניתם, וזה מיישב את הדעת. זה לא מענה. למה אוכל שיעור ככותבת, כמה זה ככותבת? זה פחות מעט משעור כביצה. לפי מה שאנחנו מונים מנהגנו, שכביצה זה 56 פסיק משהו גרם, 57 גרם. עכשיו, יש אומרים כביצה, לא כביצה עם קליפתה, בלי קליפתה. אז מה אתה מוריד מזה שליש? כן, מוריד מזה שליש. מורים מזה שליש. תראות 15 מזה. 18. 56 פחות 18, אז אתה מגיע ל-38. עכשיו, זה ככותבת הגסה, זה שיעור של שקבצה. תוריד מזה עכשיו עוד פחות מעט, אז אומרים, נעגלים את זה ל-30 גרם. 30 גרם, כזית, זה פחות מכשרו לכל הדעות, לגבי דין של, של יום הכיפורים. לכן חולה שצריך לאכול, חייב לאכול, תנו לו פרוסות של כל אחד מהם שוקלת 30 גרם. זה יעשה פחות מזה, שפחות חייב בקטע מזון, יבחר האחרונה לפחות. 30 גרם נותנים לו, כל זה אם אפשר, אם אין בהלה, אין דחף. 30 גרם, אז יפסיקו 10 דקות. שוב פעם 30 גרם, וההפסקה תהיה 10 דקות. כל זה אם אפשר. אבל אם מצב בהול, לא עושים את הדברים האלה בכלל. זה רק אדם שאפשר, שזה לא מזיק לו. יש חולי סכרת, יש חולים כל מיני חולים, שלוקחים זריקות וחייבים לאכול, אבל לא חייבים לאכול בת אחת. כן, יכולים לאכול את זה בהפסקות. לא כל החולים זה מגיע לכזה מצב שאי אפשר. גם בדרך כלל חולים כאלה קשים, לא נותנים להם בכלל אוכל, זה אינפוזיה. זה הרבה יותר קל אפילו. זה לא דרך הפה. אבל חולה כזה שהוא, יש לו ספק סכנה, הוא חולה, הוא חי על כדורים, חי על דברים כאלה, והוא חייב לאכול. אבל הרופא אומר לו, לא צריך לאכול בבהלה את הכל בבת אחת. אתה צריך רק שהקיבה שלך תהיה מלאה. במשך, אתה יכול לאכול במשך חצי שעה את כל האוכל. לא צריכים במשך 5 דקות. אז חולה כזה, נותנים לו לפי שיעורים. כמה שיעור נותנים לו? בלחם 30 גרם, באוכלים 30 גרם, לא יותר מזה. ובשתייה, גם כן 30 גרם של שתייה. כי מלוא לו גמר, זה רוב רביעית. רוב רביעית, כמי נגן הוא רביעית זה 86. רוב רביעית זה בערך 44. אז מה תן לו 40, 40, 35. האמת היא ככה, צריך גם לדוד מערב של יום כיפורים, כל אחת המלוא לו גמר שלו. כי אם הוא, נגיד, יש לו פה יותר גדול, אז הוא יכול לקבל יותר. אם זה פה שלו פה יותר קטן, מבן אדם בינוני, אז זה פחות. באכילה, אין הבדל. אפילו עוג בן החבשן, מיד ודעתי הגמרא אומרת בשעור ככותבת. אבל בשתייה, צמאון, זה כל אחד לפי הנפח של הגוף שלו. לכן גם מלוא לו גמר, מה זה מלוא לו גמר? ממלא את הפה שלו, צד אחד. ומעביר את צד אחד, שמתמלא את צד אחד מהם, מנפח צד אחד מעל חיים, או שמאל או ימין. זה מלוא לו גמר, לא שני הכיוונים. אז הוא מוציא את זה החוצה, ורואה איפה זה הגיע בקוס, ייקח קוס עם שנתות, והקוס הזה, זה הכלל שיעשה לו, הסימן שיעשה לו, שישתה ביום כיפור, פחות מזה. משהו, מצב השיעור, פחות מזה. כן, אכילה ושתייה לא מצטרפים. יכול לשתות, כן. יכול ביחד, בלי ספק. אכילה ושתייה לא מצטרפים. יש לא, לא, לא אוכלים ביחד, כי זה לא מזיק סתם. יש השנה כולה, אבל מיני, אבל לגבי יום הכיפורים, אכילה ושתייה לא מצטרפים ביחד. יכול ליכול ולשתות ביחד, כן. הוא אכל כזית, אמרנו, הוא אכל כזית. כן, כן. הוא אכל כזית לחם. כזית 30 גרם, חייב קטע מזון. כן? פרוסה של כזית יש בה בקטע מזון. אדם אוכל 30 גרם, נענש. לא, ביום כיפור השיעור הוא ככותבת. יותר מכזית. כמעט פי 2 מכזית. כן. עובר את הכזית. אז לכן כזית זה פחות מכשיעור לגבי יום כיפור. כל היצורים, אתה צודק, כזית זה השיעור. ביום כיפור התורה אמרה ועיניתם, לא אמרה, לא, אל תאכלו. אמר ועיניתם, לא רק את הלשון של אכילה. אז בלשון חכמים, עינוי יישוב הדעת. שאדם לא מיושב את דעתו. ומה מתיישב את דעתו של אדם? לא מספיק כזית. צריך קבצה. קצת פחות מקבצה. יום הכיפורים הזה, כמו שאומר בתפילה. יום הכיפורים הזה, יום סליחת העוון הזה, לא יום טוב. זה לא יום טוב. כיפור זה לא יום טוב. כיפור זה יום מיוחד, זה כמו שבת. ופחות קצת משבת בחומרה שלו, אבל יותר שבת, שבת שבתון יותר מאשר יום, הוא לא יום טוב. כיפור זה לא יום טוב. לכן, בדקת נרון מברכים, זה הדגנר של יום הכיפורים. למה? זה לא יום טוב. זה לא יום טוב. אם, למה עדיף? למה עדיף? אדרבה, עדיף שיגיד בקטע מזון. למה עדיף? עד רבה, שיגיד בקטע מזון, לפחות הוא אחד, שיגיד, יודע לקדוש ברוך הוא על מה שאחד. כפחות? זה עדיין בלי ברכה. למה, שהוא לא אוכל קבצה. אז מה, שהעצה המותרת? כל העצה המותרת, מותרת. כל רעיצה שהיא מוציא, לא נעשה, אני תכף נדבר על רעיצה. אני חוזר עוד פעם בקצרה. מי שצריך לאכול ביום הכיפורים, על פי הוראת רופא, ולא כל רופא היום זה אפשר לסמוך עליו. הם הרבה רופאים היום לא שוברים מצוות בעצמם בכלל. הם בעצמם לא אוכלים יום כיפור. אז לא כל כך קשה להם להגיד, זה סכנה. כל אחות תגיד לך סכנה. הם לא מבינים שום דבר בחיים שלהם. אצלהם, רק צורך זה נקרא מותר. מה, הוא יצטער ששכב אחרי שבוע במיטה? צריך לגעת רופא, או שיש לו שם ידוע, שאם יתפרסם שהוא שיקר, או שהוא זה, אז זה כמו שהוא מראה אומנותו. פרופסור גדול אפילו, שהוא גוי אפילו. זה לא מראה אומנותו. או ברוך השם, יש רופא ירא שמיים. לא חסר רופאים ירא שמיים, אתה אומר, עשו גם מחלה שלך, תגיד לך בדיוק. מה מותר ומה עשו? יש רופאים בכל מקום, שומרי מצוות, יראי השם, וצריכים להתייעץ איתם. רופא חולה שצריך לאכול על פי הוראת רופא, או שהוא מרגיש שהוא צריך לאכול, או שהשתנו פניו, יש כמה דוגמאות. והרופאים, ואפשר שיוכל מעט מעט, לא צריך לאכול בבעלה, את מאכילים אותו פחות פחות מקשעו. שעור כזית ביום כיפור זה פחות מקשעו לגבי יום כיפור. ולכן נתנו לו פרוצות של 30 גרם, עם הלפתן ביחד, 30 גרם. ישקלו עם הלפתן 30 גרם. נגיד, רוצה לאכול את זה עם משהו, עם גבינה, עם ריבה, הוא לא יכול לאכול לחם ככה לבד. בבקשה, מה לעשות, רוצה יוכל. אבל המשקל 30 גרם יהיה עם הלפתן. ויחקו 10 דקות ותנו לו עוד פעם. עם כל זה כשאין בהלה. לגבי שתייה, תנו לו 35 גרם, 35 מיליליטר, וכל זה אם אפשר. אבל אם הרופא אומר שזה לא מספיק, וזה בהול, צריכים קשעו, אז מתחילה תנו לו קשעו. אחרי שהוא כבר נרגע, ויכול פחות, אז או שלא יאכל בכלל, אם יכול להמשיך לשמור, או פחות מקשעו בהמשך. גם מי שאוכל בכיפור, מחמת פיקוח נפש, מותר לו לאכול רק את האוכל של פיקוח נפש. לא יותר מזה. לא כמו קטן שאמרתי קודם, ששמע זה משהו אחר. פה, דחויה. עם הכיפורים דחוי יצא פיקוח נפש, כמו כל המצוות כולם. מחי בהם ולא שימות בהם. אכילה שהיא מוכחת, מוכחת. לא מוכחת, אסור לו לאכול. הוא כבר גמר לאכול, עכשיו הוא לא צריך לאכול עוד. הוא לא יכול סתם לשתות ולאכול, כי הוא אומר, אני לא צם. שלא שום עינוי. כיוון שזה לא מפריע לו לפיקוח נפש שלו, חייב להמשיך את הצום כרגיל, כמו כולם. אבל פי של מעשה, לא נשב שהוא קיים את הצום, כי הוא מסיום הוא אכל. אבל הכל פנים מה שהוא אכל היה מותר, שום שהוא אכל שיש הוא פיקוח נפש. אבל אסור לו אחרי זה להמשיך לאכול, רק מה שמוכרח. אם אכל יותר מה שצריך, אסור לו. כמו שאמרנו, אפילו הקל תחילה נותנים לו, כל שכן, אם בכלל לא חייב בכלל לאכול, צריך מיד להפסיק. זה דבר יולדת. יולדת, תוך 72 שעות מיום לידתה, משעת לידתה, מונים 72 שעות מעת לעת. אם היא תוך 72 שעות, לא צריכה לטענות. אבל מה לפעמים קורה, שמשך הכיפור היא עוברת ה-72 שעות. למשל, השנה, שנה יום כיפור ביום שני. אז אישה שילדה ביום שישי בשעה 10 בבוקר. אז יום שבת בשעה 10 בבוקר זה יום אחד, זה 24 שעות. יום ראשון ב-10 בבוקר זה 48 שעות. יום השני, יום שני ב-10 בבוקר זה יום השלישי שלה. אז היא עד יום השלישי, עד יום שני, עד 10 בבוקר, היא יכולה לאכול. מ-10 היא כבר לא יכולה לאכול, אלא אם כן, אמרה, צריכה אני, או הרופאים אומרים לך איזה כזה. כבר יצאה מדי פיקוח נפש. וכבר שם אין הצורך, אין לה חיוב לאכול, מי יתר לה לאכול? רק יולדת כזאת היא, שהיא ילדה, נגיד בליל שבת, באופן שכל כיפור בלוח תוך 72 שעות שלה, אז היא פתורה מהצום מתחילה ועד סוף. אבל אם חלק מהצום היא עוברת ה-72 שעות, והיא לא אומרת צריכה אני, ולא רופא אומר שצריך או משהו כזה, אז צריכה לצום, צריכה להמשיך לצום. ועוד עם שאר הדברים, רחיצה ושיחה וזה, גם מי שאוכל, זה לא קשור עד לשני. לאכילה אין לך ברירה, אבל רחיצה ושיחה, שפה אין פיקוח נפש, חייב לשמור. לא כמו שאפשר לחשוב בטעות, שאם הוא כבר לא צם, אצלו זה כבר לא כיפור. לא, אצלו זה כיפור והכל. יש משהו שהוא מוכרח, משהו פיקוח נפש, אז נדחה הצידה. אבל שעה שאין פיקוח, בדברים שאין בהם פיקוח נפש, חייב גם החולה הזה לשמר כל הדינים כמו אדם רגיל. הוא עושה נטילה בלי ברכה החולה הזה שאוכל פחות פחות מקשעו, כי הוא לא אוכל קבצה לבד אחת. מי? מי שעה שהסתיים, 72 שעות. כן. נתחל לשים לב שאסור לה לאכול, אלא אם כן על פי הוראה מיוחדת לרופא, כמו אישה שלי, כמו חולה שיש בו פיקוח נפש. לא צריכה מפסקת, לא צריכה לא מפסקת ולא כלום. היא צריכה לדעת, עד שעה 10 בבוקר ביום שני, היא אוכלת בלי שאלות, אפילו אומרת היא לא צריכה, אסור לה, מאכילים אותה את הארוחה הרגילה שלה בכוח, אם הארוחה שלה הרגילה שלה לפני, אם נגיד בלילה או משהו כזה, אוכלת, אין דבר כזה שלא תאכל, אבל משעה שעבר 72 שעות, היא כמו אישה רגילה, הדינים הרגילים, אישה רגילה, או פי איש רגיל שהוא בריא. אם המצב שלו לא ישתנה לטובה חס ושלום, אז מה, למה צריך לשאול? אין צורך לשאול. אם ישתנה המצב שלו לטובה, אז צריך לשאול. אבל אם, או כמו שיעור שאפילו יידרדר, מה ישאל? אין סיבה שהרופא ישנה את דעתו. אם אדם הוא סתם יראה שמיים, שישאל מה יש. אולי הוא בעצם, הוא חושב שהוא, אולי הוא נהיה יותר טוב. אולי הוא לא יודע מה המצב שלו בדיוק, הבדיקות. ישאל, יום כיפור זה חמור ואיננו. אני לא רופא, אני לא יכול להשיב לך על זה. צריכים רופא, יודע מה זה חמש כדורים בחולי לב, איפה אני יודע מה זה חולי לב? רב, זה בדיני פיקוח נפש, פה לא צריך, רק ההלכה אומרת, פיקוח נפש עושה בפיקוח נפש. אבל עכשיו, מי קובע בפיקוח נפש? זה הרופאים צריכים לקבוע, הרב לא יכול לקבוע. עוד הפעם, אני חוזר ואני אומר, צריכים לשאול רופא, מה המצב של החולה הזה? רופא יפסוק כך או כך, והוא רופא ירא שמיים, מה שהרופא אומר צריך לעשות. ומי שלא שומע על הרופא בזה, הוא הרי זה מתחיל בנפשו. כן. לא מצטרף. אם אדם אכל משך השנה כולה שיעור של חצי כזית, יפסיק 10 דקות, ואחרי זה אכל עוד חצי כזית, לא מצטרף. אדם צריך לאכול כזית בכדי אכילת פרס, כדי לברר ברכת המזון, או כל ברכה אחרונה, תפוח, אדם אוכל לאט, 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 אחרי 30 גרם ממנו ברבע שעה. כן? לא יכול להגיד ברכה אחרונה. טוב. אפילו שהוא סבא, אבל הוא לא אכל. הוא סבא בלי לאכול. התורה אמרה ואכלת, והוא לא אכל. אכילה צריכה להיות בכדי אכילת פרס, כדי אכילה, והוא לא אכל. זה לגבי איסור אכילה ושתייה ביום הכיפורים וכל המותרים והאסורים. עכשיו נבוא לגבי איסור של רחיצה. רחיצה, כמו שאמרנו, אסורה לפי רוב הפוסקים מדרבנן, מפי הרמב״ם ומרן מדאורייתא. אבל ההיתרים שנאמרים הם כולם היתרים שווים, כי הם מוזכרים במשנה ובגמרא. רחיצה שאסורה היא מי של תענוג. כלומר, אדם רוצה להתקרר, חם לו. אבל יש לו לכלוך, הוא רוצה להסיר אותו, מותר. אבל להסיר קור, חום, להתקרר, זה אסור. אבל אדם יש לו, כמו שאמרנו, לזה לכלוך, והוא מאוס בעיניו, אדם נכנס לבית הכיסא, יש לו רוח רע שורה עליו, אדם קם מן המיטה בבוקר ויש רוח רע שורה עליו, אדם רוצה, נוטל לידיים לכהנים, שהוא לוי, ואחרי זה נוטל לעצמו, ואחרי זה לכהן, כיוון שהרחיצה הזו היא לא רחיצה בשביל להתקרר, אפילו שפסיק רשש שהוא מתקרר בה. אבל היא לא נעשית בשביל כך, וזה לא גזרו חכמים למאן דאמר דרבנן, ולא אסרה תורה למאן דאמר דאורייתא. לכן מותר לרחוץ רחיצה שאינה של תענוג. אבל האדם, כמו שאמרתי, הוא חם לו, לשטוף את הפנים שלו, אסור. יש הרבה אורחים באמצע התפילה לשטוף את הפנים. מה זה? הם עושים להתעורר. מה פירוש להתעורר? זה אסור. אין דבר כזה. למה? כי זה מקרר, יש בתענוג ברחיצה הזו, זה אסור. רק אם יש תחלוך בעיניים, זה משהו אחר, לפלוך בעיניים, לשים מים קרים על הגוף, אסור. לא חמים ולא קרים. שום רחיצה. גם בבוקר, רק מישהו הסטניס כתוב, מותר לשטוף את העיניים שלו ממש עם מים. ומי שלא, לוקח במגבת, ועובר סביב העיניים שלו. ושם יש לפלוך, שם יש סביב העיניים, מעביר חבלי שינה, אז זה משהו אחר, זה דכלוך. אבל מים זה נקרא רחיצה. אדם מתקרר במים, גזרו להתרחץ במים. אדם רוצה לשטוף עצמו להתקרר ביין, בבקשה. יין זה לא, זה, 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 זה לא מים. רק מים. אישה שמאכילה את הילדים שלה, והתחל לחוץ להם כלים או דברים כאלה, גם כן מותר. כי זה לא, לא, לא שתענוג, היא מוכרחת מה תעשה. יכולה לוותר על זה, בצורה אחרת, צריכה לוותר. אבל אי אפשר, מוכרח, אמא שלה מלוכלכת, לא יכולה לתת להם וכו', מטעמי בריאות, הגיינה וכיוצא בזה, תחץ עדיין. זמן הגמרא היה להם איזה מין כזה מזיק כזה, שאם היו רוחצים עדיין במקום שלוטים אותו לתינוק, היה שבר, ככה מרבן אותם, על המשנה שמדיחה אישה, עדיין ומצאת לבנה קטן. למה צריכה להדיח? אומר, יש איזה שט כזה, איזה מין מזיק כזה, שהיה רובץ על האוכל, אם נותנים אותו ומחרים אותו לקטנים בליל, עוד זיים לפניכם. הם לא מצאו דבר כזה בינינו, אבל אם יש סיבות אחרות דומות, כל שהחיצה היא לא, עיקרה לא בשביל טענו, מותר. לא חייב, האוכל צריך איתו, לא מאכל. אוכל צריך איתו. זה רחיצה. שיחה יותר חמורה מרחיצה. היא לא מותרת אפילו בשביל להסיר את הזוהמה. שיחה מותרת רק במקום חולי. שוקחים בוסם, רוצים לשים כל מיני מקומות, אומרים להסיר את הזוהמה, יש לו ריח ברוב הזיעה שלו. זה שום דבר. למה? זה להסיר את הזוהמה. לא, זה דווקא במים. ברחיצה חילקנו בין תענוג לבין להסיר לכלוך. שיחה יותר חמורה, החמירו בה יותר, ולא יתירו אלא כאשר יש צורך רפואי בדבר. כמו אדם השלום יש להם חטטים בראשיהם, וצריכים לסוח איזה שמן כדי שהחטטים האלה ילכו. כמו אדם למשל, יש לו איזה פצע וצריך לשים שם איזה משחה נוזלית. אבל יש לה נגיד ריח טוב או משהו כזה, סח אותה, אבל זה רפואה. זה לא העניין של, זה לא העניין של, של שיחה. אבל שיחה, אפילו להעביר את הזוהמה, אסורה. נכין, אדם לוקח, יש כאלה טיפשים, לא יודעים את ההלכה, לוקחים בוסם, חלקים להם בוסם, יש כאלה גם טועים, שמים בתוך המטפחת. זה גם כן מוליד, סוד רבנן. אבל אפילו לא, זה נגיד, יש מטירים, אבל זה לא תעשו את המטפחת. הוא הולך מושך את הפנים שלו, את הגוף שלו ככה, הוא כולו מתרענן. וזה שיחה. זה העור, לא, זה העור מתרענן בזה. מהבוסם מכך, לכן אסור. תבוא כמיים בקרבי וכשמן בעצמותיו. השמן, השיחה, נכנס לתוך העצמות, וזה אדם מרגיש טוב. גם זה נקרא עינוי ואסור ביום הכיפורים. לגבי רחיצה בסבון נוזלי ביום הכיפורים, אז ככה, מי שעושה את זה בשביל להתרענן, כמו בוסם, אסור. שעושה את זה מטעמי בריאות, יוצא בית הכיסא למשל, והוא שם יש חיידקים, וצריך מטעמי בריאות, שומר על בריאות, בדבר ככה הוא אגיד כל ימות החול, שאולי המטרה שלו בשביל להסיר את החיידקים, לא בשביל לא זוהמה ולא תענוג, רק בשביל רפואה, אותם. אמרתי נוזלי, כי בלא נוזלי זה רק צריך תנאי תחת הברז, כמו שאמרתי לכם, אבל בנוזלי זה גם יותר דומה לשיחה. אתה מבין, בנוזלי, זה דומה, אדם סך, אדם הולך וסך את הצ'מפו או משהו כזה, אז זה אסור, זה שיחה. אתה עושה את זה בשביל טעמי בריאות, מותר, אה? זוהמה, זה, אדם יש לו ריח רע, יש לו זיעה, איזה היגיינה. המילה זוהמה, זו מילה בארמית, הכוונה שלה לכלוך, לא כוונה לכלוך של חיידקים, בית הכיסא זה חיידקים. הרופא שעוסק עם כל מיני חולים, כל פעם שטף ידיים שלו, כי מאחד השני יכול לבוא חיידקים. אבל ריח של זיעה, אדם יש לו ריח של זיעה בגוף, הוא רוצה להתרענן, הוא רוצה לשפוך עליו קצת בוסם. סוף. נשאל עוד עושים, אנחנו עושים מצווה, קונה בוסם יום ערב החג, זכות הרבים, יבוא ב... אמרתי פעם לאחד כזה, תעשה באוויר. באוויר יתמלא בוסם, אנשים יריחו, זה בסדר. אבל לא תעשה, באוויר? שיפזר את הבוסם באוויר. לא על הגוף, לא שום דבר, וגם כן זה משפיע על טובה. אבל לא על הגוף בשום אופן עשה. וכל שכן נשים על מטפחת גם. זה גם כן ניסור מוליד. סור. יכול לשים על מטפחת יום שישי, סליחה, בערב כיפור, ולהריח מדי פעם. להריח מותר בכיפור. עד שקף החיים מחמיר גם בערכה, מדמד את שעה באב. לא דומה. שעה באב זה יום של אבל. לכן הוא כותב מרן, שלא מביאים הדס, שאם נגיד זה... יש ברית מילה, לא מביאים הדסים לשעה באב בברית. למה? זה יום של אבל, לא של תענוג. אבל יום הכיפורים זה יום שמחה, אדרבה. ומה עדיין מלא מאה ברכות? מלא אותם בריח טוב, גם יום הכיפורים. יכול להריח פסמים, לברך עליהם בורא עצי פסמים. ככה חיים מחמיר בזה, אבל שלא כדת. לכן אדם יכול להריח בוסם יום כיפור. הבוסם של הקופסאות, זה בדרך כלל כולו מים. אין לו, זה לא בוסם שיש לו עיקר. כן. אה? אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה פוסק כמו שאתה רוצה לבד? אתה לא שואל, הגמרא דורשת מה זה נפשותיכם. הגמרא דורשת, ועיניתם חמישה עינויים, אתה לא יכול להוסיף עוד דבר נוסף. האדם שהולך ברחוב, יש אוויר טוב ונהנה, גם כן אסור לו? תגיד כן, אז זה הקראים, שדורשים מה שהם רוצים. חזל, יש להם דרשות בגזרות שוות, מה נקרא עינוי? והגיעו, הביאו מפסוקים, אסמכתאות, שעינוי זה חמישה דברים שאמרנו עכשיו. אכילה, שתייה, רחיצה, סליחה. שאר הדברים כולם, אפילו בעיני הבריאות, זה נחשב משיב את הנפש וכו', אבל ביום כיפור בתורה לא התכוונה לכך. עכשיו, מצד דין אבלות, אין אבלות ביום כיפור. עכשיו, השאלה אם יש מצווה שיתענה בכיפור, יוסיף עינויים על מה שהתורה ציפתה, אין שום מצווה. אדם ילך אדרבה, כיפור זה יום טוב, זה יום שיום של חג, שמחה. אין שום מצווה שאדם יהיה בצער, אדם צריך להיות בצער לעבורות שלו, לא בצער סתם להסתער, להסתגף. לכן, אין שום איסור להריח ביום כיפור. תשעה באב זה בעיה. אולי המלאך לא בא, אם לפי האומרים האלה, אולי הוא לא בא בתשעה באב. טבק להריח, כן, בכיפור, כן, אפשר. רק לסוך, לסוך, זה אדם שם על העצמות שלו. שיחה אסורה, תבינו. לא אסור להריח, אסור לסוך. אפילו אין ריח טוב בשמן הזה. כי השמן מרגיע, העצמות מקבלות את השמן, ואדם, כמו שאדם שחי, זה משחה, מרגיש לך נחות בידיים. מבין? עכשיו פה אני מרגיש נוזלית, נוזלית כל הזמן. כי אם זה לא משחה נוזלית, בלב הכי יש איסור הערב שהוא ממרח. אפילו בשבת אסור. לכן אמרתי נוזלי, נוזלי כל הזמן. שהזכירו שמן. שאם דובר כאן במשחות כמו שהיום יש כל מיני משחות שעושים אותם, אז יש בזה עוד בעיה אחרת. אם זה משחה שהיא רפואית למשל, קשה, שזה מישהו ממרח. זה בדבר הכי יש בעיה אחרת, צריכים לפתור אותה בצורה של מה שמותר לחולה או משהו כזה. אם זה משחה כמו קרימים כאלו שעושים אותם על היד, זה מישהו מוליד. מבין? אז לא פולטים מאיסור אחר, אפילו בלי איסור של שיחה בכיפור. מה הסכינן שכיפור שונה שיש להחמיר בו? אפילו בדברים שנוזליים. שב שבת זה מותר. כאשר מדובר כאן בשביל בריאות, בשביל תענוג, כל מיני ספרי, כל דברים כאלה, אין בהם שום בעיה. כשמגיע כיפור, כיוון שהתורה אסרה לסוך, התורה אסרה שיחה, אז זה אסור. מה? כן? אם אתה שם אותו על הגוף, אסור. שם אותו באוויר, מותר? מתאר את האוויר, רוצה להריח ריח קצת טוב, להשיב את הנפש, מותר. להריח אותו בגוף, מותר. אבל לשים אותו בגוף, כדי שהגוף שלך יותר יתרענן קצת, אסור. שיהיה לך ריח יותר טוב בגוף, אסור. אפילו שמים מותר להעביר את הזוהמה, זה מה שהדגשתי. למה? שיחה יותר חמורה, חמור רבה יותר. כי חזר ידעו לדעתו של אדם. לכלוך בלי מים, לרחות, זה יותר הסתנסים כולם מאשר זה ער, ריח כזה. אתה מבין? לכלוך ממש כולם שוטפים מיד, לכן בזה לא גזרו חכם. אחרי זה יש לנו איסור של נעילת סנדל. סנדל, דרשו חכמים, שזה עור דווקא. עור אסור ללבוש בכיפור. אם זה לא עור, כל הדברים האחרים מותרים. אבל אם זה חלק של עור, חלק לא עור, אז בין העליון עור, בין התחתון עור אסור. אבל כף, יש לו רק איזו רצועה, אין לו נעילה מסביב, מן הדין זה מותר. המחמיר תבוא על הברכה. כדי לקחת נעליים של לבד, שמרגישים בהם את הקושי. יש היום הרבה נעלי ספורט, שלובשים אותם גם לכתחילה, אנשים היום, כל יום חול, בתור נעליים. והם עשויים מחומר סינתטי, שלא מרגיש בהם בכלל את הזה. נכון, שאי אפשר להוסיף מעצמנו איסורים, אבל יש פוסקים שמחמירים בזה באמת, לכן טוב להחמיר, ויש נעלי בד. שמרגיש בהם, יש מוכרים נעליים מבד ממש, שמרגישים בהם את הקושי של ההליכה, זה לא כמו נעליים של עור, של גומי, טובות יותר. אבל מן הדין, אתה רואה אחד לובש נעליים סינתטיים אחרי הכל, זה לא חייב למחות בו. רק, וכל אחד לעצמו יראה שמיים, יחפש נעליים פשוטות של בד, שמרגיש בהם את העינוי באמת. ולא יחפש עד רבה נעליים הכי נוחות, אפילו שהם סינתטיים. אבל מן הדין, זה מותר, יש מחמרים הולכים יחף ממש. ויש אומרים, טוב, נלך עם גרביים. וזה לא שייך, אדם ילך ברחוב עם גרביים, כנס לו חשלום איזה מסמר או משהו, זה יכול להיפצע, אני צריך להיות קצת חומרות, עם שכל, אבל אפשר לקחת נעליים, שיש להם נעשויים מבד, מלבד דק, לא ככה מיוחדים, עולים בזול, עולים כמה שקלים, כמה עשרות שקלים בזולים, וזה מרגישים בהם את הצום טוב טוב. או מלם אין לו, בדרך כלל נעלי בית, זה יום חג אחרי הכל, לנו יש בגדים לבנים, אז זה לא שעה בערב ויש נעלי בית. נקנה לו נעליים מיוחדות לכיפור, נעליים לבנות, מבד, שהן לא כל כך נוחות, רגילות, פשוטות. עכשיו לגבי אדם שיש לו איזה שטיח מאור, הוא רוצה לעמוד עליו, אין לזה שום איסור. רק לנעול את האור אסור, אבל לשבת על אור, שפה, או ששטיח מאור, אין לזה שום איסור. רק נעל אסור. זה לא נקרא נעל, לא מתבטל לגוף שלו, ולכן מותר. העינוי הרביעי החמישי, זה תשמיש המיטה. יום הכיפורים אסור תשמיש המיטה, ולכן נוצרו שני מנהגים. יש נוהגים שמדליקים נר ביום כיפור, עד רבה. כדי שיראה שיהיה אור, ואז זה לא יבול, זה איסור תשמיש המיטה. יש נוהגים עד רבה, אם יהיה אור, אם יהיה נר דולק, אז הוא יראה את האישה, ויכול לבוא לידי תאווה, אז נהגו שלא להדליק. כמו שנהגו להדליק, עשו פה מנהגם. כמו שנהגו להדליק, עשו פה מנהגם. והעידנה, נהגו להדליק, כמו הדעה שאומרת שנהגו להדליק, זה יותר משובח מאשר הדעה הקודמת, אבל כמו שאנחנו מדליקים, צריכים להדליק גם בחדר שינה. כל שנה אנחנו אומרים את זה, צריך לשים לב, כתבו האחרונים, שלא ידליק בסלון, או בחוץ הפרוסדור, יהיה לו שם אור, ואילו בחדר שינה לא יהיה לו אור. אז כן, שום דבר לא עשינו. הוא יראה, יבוא, פה זה עושה כולי דמו וכולי דמו. הוא רואה את אשתו באור, ואחר כך אם הוא רוצה, יש לו חדר שינה, חשוך. הוא לא נמנע מהדעה שאומרת. לכן צריכים לשים בחדרים עצמם איזה מנורה, שאז לפי הדין כבר אסור שמש מיטתו, וחייב לדלוק על זה כל הלילה. עד שעה שבן אדם ישנים בדרך כלל, שעה סבירה שאדם כבר ישן ואחרי זה לא מתעורר יותר, לא מספיק. חיישינן, שמי, קום, זה לא כל כך חיישינן. כפן שישן, ישן. אבל עד שעה כזו, שבשעה שהולכים לישון, עדיין, זה יהיה כמו שאתה, עדיין ידלוק. ובזה, עושים כמו המנהג שנוהגים להדליק. נהגו גם כן לברך על הדלקת הנר יום הכיפורים, להדליק נר של יום הכיפור. כן. מרן כותב שנוהג, כן, חומרה נוספת שנהגו בתשמיש המיטה ממש, ועקבות זה, חומרה נוספת, נוהג איתה כנידה. כלומר, לא למסור מיד ליד, לא לגוע בה. יש אומרים שביום מותר. מרן לא מחלק בין יום ולילה. כותב הרב ברכי יוסף, שעיקר למעשה, כמו דעת מרן, שאין זה ביום ולילה. לא פה תשעה באב. תשעה באב, כיוון שזה יום של אבל, למה הכי אדם לא חושב על זה כל כך? אבל יום תשעה באב, יום כיפור זה יום של שמחה, לובשים מקושטים, לכן גם ביום, מרן לא חלק בזה ביום ולילה, לכן גם ביום לא ייגע באישה. כאילו היא תמאה ודאי, מחכים את המיטות והכל עד מוצאי כיפור. אין דבילה ביום כיפור. שם נגיד כמה הלכות, כן, אם אתה מדליק ברנר בחוץ, באיזה מקום בבית, יש בבית אור, לא חושך, לא כמו מקום שנהגו שלא להדליק, אלא אנחנו כבר מדליקים ומברכים על הנר והכל, אז אם כן, חובה גם להדליק נר בחדר. נשים לא כן, לא עשינו שום דבר. הרי אותו מנהג שנהגו להדליק, מה הסיבה שלו שנהגו להדליק? כדי שלא יבוא לידי איסור תשמיש המיטה. כי ישראל קדושים הם, לא שושים דותיהם ביום ולא כשיש אור. אז זה מונע אותו מהאיסור. אבל אם בחדר שישן שם הוא ואשתו אין שם אור, אז עד רבה. הוא מצד אחד רואה אותה במקום של האור, ויש פה חשש שומן דאמר שאין מדליקים את הנרות, והמדינה שני, בחדר שינה שלו אין אור בכלל. זה לא אני אומר, רק חטבו אחרונים. אז הוא יתחבר אותם, אז מי מונע בעדו? כשיש אור, הוא לא יכבה את האור. האור נמצא. כמו שאמרתי, לא צריכים אור עד הבוקר, לא צריכים אור גדול גם כן. אור שסביר, אפילו 5 וולט זה אור. הרי לגבי צפשם איתה, זה כבר אסור. אור כזה, רואים עד השני. אור כזה שאסור שיהיה דלוק בשעת השמש המיטה, הוא מספיק שימנע כבר, אבל לא 5 וולט, נורא קטנה 5 וולט.
מה זה אישה מתעבר
לי בעלה? יום כיפור? עזוב עכשיו. יש להם שתי עדרים. ובכל עדר. יש רק מיטה אחת? אין עוד מיטה. אבל פי כן. מה כל כך קשה לשים מנורה קטנה? כן, חייב. כך כתבו האחרונים, כתבו שאחרי שנהגנו להדליק את הנר, את צריך לשים לב שמקום שישן שם, שיש שם הנר, ולא ידליק אותו בחרות, במקום שישן אין נר. מה כל כך? אבל יש דלת היום. ואם הוא יסגור, ירצה, יוכל לסגור. אנחנו צריכים דבר שימנע את האדם, אפילו אם הוא ירצה. אז לחבות חשמל לא יחבא, אבל לסגור דלת זה לא בעיה. הם יסגור לסגור דלת. אמין, לכן צריך בחדר עצמו שיש שם הנר דולק, עד שעה סבירה שאדם כבר ישן, חושב שהוא ישן, זה לא כל כך קשה, אבל דבר שאתם לא ידעתם אותו, אבל כל שנה אני אומר את זה. כל שנה אני אומר את זה. אה, אימת היום? לא. כנגד את צהרה יש אימת היום. מה? כן, בסדר. חושך לא מה זה כתבו אם מי שידליק או לא מברכים יש להם נר בית הכנסת לוקחים משם בית הכנסת הם מדליקים נרות בית הכנסת נרות נשמה, נרות לכל אחד עושה לו נר לעצמו לא מדליקים עצמו סדר התפילות בקצרה ביום הכיפורים. נהגו להגיד כל נדרי, ויש בזה שתי מנהגים. שומרים בלשון עבר. די נדרנה ודי אסרנה ודי דדנה. והכוונה היא לבטל נדרים שאדם נדר, לפני יום כיפור, אולי עד שלום יש דבר שהוא עבר, נדר שהוא לא קיים אותו, אז לבטל את הנדרים, אתה נדרים כמו שאומרים. הרבה אותם מתקשה בזה, במנהג הזה. אם זה בגדר להתיר נדרים שעבר, שעברו, שנדרנו אותם במשך השנה כולה, חושים אולי ויראים לנפשנו שמח שלום נקשה בעבור נדרים, אז מי המתיר? מי המתיר? כולנו מתירים את עצמנו, הרי צריכים ללכת לפני בית דין, שלושה אנשים שיתירו לך. כולם קוראים את הנוסח, מי המתיר? לכן הוא נהג להגיד לשון עתיד. וזה בקשה, מודעה, מסירת מודעה, על הנדרים שאם נדור אותם, אנחנו מבטלים אותם. ואז הוא אומר, לא בלשון דין נדרנה, אלא דין נדר, ודין נשתבה, ודין ננדה, ודין אחרים. וכל זה הוא מבטל מראש. מה שאני עתיד משך השנה, עד השנה הבאה, אני מבטל כבר עכשיו מראש. כמין מודעה שאנחנו עושים סדר התרה פעמיים. בבוקר שעושים בשחרית, אחרי הסליחות, התרה, לא הכל נדרי. עושים על העבר, מפרטים, ואחרי זה על העתיד. מודעה מקבלים על העתיד. זה כמו שתי המנהגים שהזכרתי עכשיו. אז הבן אותם אמר שצריכים להגיד על העתיד, ולא על העבר. המנהג של הספרדים אומרים את זה ואת זה ביחד. ומי זה? מתי בטריך? אני מוסר, גילוי דעת. הרי אני מוסר מודעה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני כל הקהל שנמצא פה, זה הכל. לא צריכים מישהו שיתיר. אבל אם מתירים נדרים, צריכים שבדין שיתירו. מי מתיר את הנדרים? אז לכן הוא שינה את הנוסח, ועשה אותו לעתיד. והמנהג של הספרדים, כמו שקורא בפניס הגדולה, וכך כתבו כל המחזורים שלנו, עושים את שתיהם. גם עבר וגם עתיד. חושים דעת רבנו אותם ומוסיפים לעתיד. אם זה עושים כמו מנהג הקדום של הגאונים, ואם השאלה היא מי מבטל, כל הראשון בגנסת אין שם רק אחד או שתיים. יש הרבה ציבור, כל שלושה מבטלים לחבריהם, כאילו מסתכלים, כאילו מחולקים ג' ג' ג', והם מבטלים. הרי אני שומע מה שהחבר גם כן אומר, וגם אני מסכים לו. אבל כמעט שלא אומרים בפירוש, אתרה גמורה וזה, אז לכן אנחנו עושים את שתי המנהגים, גם כאן על העבר, גם כאן על העתיד. הרב הארי גילה לנו שיש מצווה גדולה, הרי יש מנהג ידוע, בכל קהילות ישראל שמוצאים ספרי תורה, כשאומר כל נדרי תופס ספר תורה. מנהג ישראל תורה הוא. לא כתוב במנהג הזה בגמרא, לא בפוסקים המוקדמים, אבל זה מנהג ישראל תורה. הרב הארי אמר פעם אחד מתלמידיו, שיקנה בלילה הזה בכל מחיר שיהיה ספר כל נדרי, כי צריך להיות תיקון שלו. במקום אחר מובא בשם הרב הארי, שזה תיקון לעוון הקרי, מי שתופס ספר כל נדרי, תיבון לעוון הקרי, כמו אנחנו אומרים שם בעירצון, שם מסכים את הזוהר באותו נושא, זה תיקון לעוון הקרי, שבת זרע לבטלה, גם נדרים זה ברית הפה, וזה ברית המאור, דומה אחד לשני, עוון נדרים ועוון שבת זרע לבטלה, מתקנים אותם על ידי ספר כל נדרי, שאנחנו מבטלים את הנדרים שלנו, ומודיעים שלא רוצים יותר לדור ולעבור חס שלום, על הספר הזה הוא ספר יקר. לכן, מצווה שאדם ישתדל לזכות בספר כל נדרי. כמובן, הכסף הולך למטרות קדושות, מטרות נעלות, לא הולך לדברים בטלים. מקומות שצריכים באמת כסף, ישיבות, כוללים, ותכנסיות שם שיעורי תורה, יש, הכסף הולך למטרות נכונות, אז מצווה גדולה מאוד שקנה בכל מחיר שיהיה ספר כל נדרי. עכשיו, מי זכה בספר כל נדרי, לא יגיד לך אני אחזיק אותו, ולא ייתן לאף אחד שם מצווה. אתה זכי תבוא, ותן לכל אחד שיש פה קצת מה יש, שגם הוא יזכה במצווה, אה? תנו נהגולה, תופסים אותו, אומרים כל נדרי, תופסים אותו בידיים. שעה שאומר כל נדרי, תופסים בידיים, אז כופלים עוד פעם כל נדרי, ואחר כך משלשים עוד פעם כל נדרי, בלי לחזק, ואחר כך, אומרים את הרצונים וזה, אז אנשים מעבירים אחד לשני, כתוב שמחבק אותו, מנשק אותו, בוכה באותה שעה, זה שעת רצון, שעה שיכול לחפר, בכלל תתכוון על אבון הקרי, אז אמרתי שאם זכר בו, לא לתפוס אותו. אם אחד זוכר ועושים תמיד חכם, יש לו שתי מצוות ביחד. גם כי מענה תמיד החכמים, ואני זכה אותם, וגם כי הוא זכה בספר כל נדרי, הוא קנה אותו. תפיסה והנישוק, נישוק של ספר התורה. אומרים את זה גם בעיר רצון, על ידי חיבוק ונישוק ספר התורה הזה שבידי, המעשה הגולמי הזה של החריבות הספר התורה, החיבוק שלו, שצריכים להוציא ספר שהוא מהודר לכל נדרי הראשון. לא ספר ככה פסול, או ספק פסול, ספר שהוא מהודר. יש מוצאים עוד ספרים. כל אחד יעשה כזה כמנהגו. יש מוצאים כל ספר תורה שבא אחד. יש מוצאים שבעה ספרים. יש מוצאים שלושה ספרים. העיקר הוא אחד, ככה נהגו כל העדות כמעט. מוצאים ספר אחד בטוח. שאר הספרים, נערה ופשטה. כל אחד יעשה כפי מנהגו. כל מקום יעשו כמנהגם. יש מזכירים את נשמות. יש מזכירים כמו שצדיקים. כל אחד יעשה כמנהגו. זה דברים, שעת רצון. כל נדרי הזה, הרמה כותב לומר אותו בעוד יום. הרמה לשיטתו, שזה אומרים את הנוסח של העבר, שמתיר נדרים, אז הם מתירים נדרים ביום טוב. גם בדידן שאנחנו עושים את זה על העבר ועל העתיד, גם כן צריכים לזהר בזה לכתחילה. אבל רוב בתי כנסיות נהגו בזה להקל. לומר אותו אפילו אחרי קצת הכוכבים. למה? כי רוב הציבור לא בא. רק אנשים יראי השם באים בזמן. רוב הציבור מאחר, ככה יצרה אומר להם, לפחות שיזכו בכל נדרי. כבר הריבש בתשובה עלה בזה ושאל בזה, ואמר, כיוון שזה צורך היום, שאדם לא יתפלל מדרים, עוון שנדרים עליו, אז זה כמו דרים שבהם צורך שבת, שמפירים דרים שבהם צורך שבת. זה נקרא צורך יום הכיפורים. ולכן אין למחות במקילים. אבל יראי השם, אם עושים עניין בני תורה, תמיד חכמים, רוצים להתנהג כתחילה, יקפידו להגיד כל נדרי לפני השקיעה. וככה אנחנו עושים בלי נדר. כשעושים עניין מצומצם, שכל הציבור ברוך השם בא, ציבור מצומצם, כולם בני תורה, כולם אנשים יראי השם, אז מקפידים לבוא לפני השקיעה, לומר את הכל נדרי לפני השקיעה. אבל כמו שאמרתי, כנסיות גדולות, והציבור לא בא, הגבאים רואים שרוב הציבור עדיין, אם רואים שרוב הציבור בא, אז רבה, שיתחילו. אבל רוב הציבור עדיין לא בא, או חצי מהציבור לא בא, שכולם יזכו במצווה הזו, פרט שכולם יחלים ברגע הזה, לא גורם עוגמת נפש, אז רבה. אדם, כל דבר יעשה לפי שכל. יש מקום שחומרה, לא כדי להחמיר אותה, עדיף אולי הכל, תסחרו ויפסדו, הווה מחשב, כמו שאומרים. צריך הרבה שיקול דעת, לא אדם ילך, כתוב ככה, ויש גם כמצד שני. לכן, כמו צדולים, עד רבה. מה שיזכו את הרבים, אפילו שעושים את זה אחרינו. האחרות כללית שיושבים לדעת, האמת שזה לא התרה גמורה, כמו שאמרנו, לא מפרטים את החד ולא זה, אבל אחרי שהתקבל המנהג הזה אצל עם ישראל, רב אריה, הוא קרא לו בן פק, ועם ישראל מחזיקים את זה בתור מצווה גדולה, שמשלמים הרבה כסף בשביל כל נדרי, אז אחרי שהמנהג הזה כבר התפשט, ודאי כשאנחנו מחשיב את המצווה הזו מאוד מאוד אצלו, ולכן לא צריכים שהציבור לא יזכה. אבל אם אפשר שכל הציבור יהיה בזמן, עד רבה. שעיינו, כמו שיום הכיפורים זה חג, צריכים להגיד שעיינו. זה מנהג בגדד, יש מנהגים. יש נוהגים, מי שתופס ספר כל נדרי, הוא שאומר שעיינו. שאומרים שחזן אומר שעיינו. זה כל אחד לפי מנהגו. כל פנים, אם אחד רואה שמי שאומר שעיינו, הוא לא בקיא בהלכה, יגיד בעצמו, אחי, יש מצווה ברוב עמדת מלך. זה עם החזן, תמיד חכם, הוא אומר בכל רם, כולם שומעים. אני יש לי קול נמוך. כשמזמינים אותי להגיד את השיעה, אני אומר, מי שלא ישמע אותי, שיגיד לבד. כן? שיגיד לבד. ומי ששומע, אני מכוון אותו ידי חובה. מוכרים. רק שלא יזכה בזה אחד שיש לו נעלי בד, נעלי גומי, נעלי עום. כן. לא עשרה, לא אמרתי עשרה, אמרתי רוב הציבור צריך שיהיה בית הכנסת. עשרה אתה הוספת כבר, עשרה זה פירוש חדש. אמרתי לזכות את כל הציבור. אמרתי, אם המניין הוא כולו מצומצם, אין הרבה אנשים באים, וכולם באים בזמן, זה בסדר. יש מניינים של בני תורה, כולם בבריחים וישיבות, אין מהם בעיה של בעלי בתים, צריכים לבוא במרחק. אז כולם, שעה זו כולם נמצאים. בישיבות, בכוללים, מניין של בני תורה, אין בעיה. אדרבה, מצווה להחמיר, כדאי להחמיר. אבל מניין מעורב, וכולו אנשים פשוטים, ובעלי בתים, בשביל שהוא יזכה ואחרי זה כולם יפסידו. אדרבה. יש גם פוסק הרבי חמד עד שיהיה. אומר, אפשר, יש להם מה שיסמוך. לא נגמור לפני השקיעה, להגיד את זה לפני השקיעה. ודאי, כל הנוסח, כל נדרה להגיד לפני השקיעה. מה זה, חמש דקות, מה זה? כמה זמן זה לא קרה להגיד את זה? כל נדרה זה חמש דקות צריך. אמן, גדול המעשה יותר מן העושה. הוא גזחה כזה, הוא גם הוא יתפוס אותו קצת. הוא לא, לא, לא יתפוס, שיתפוס, שיתפוס גם. שיתפוס. אחר כך הספרדים נהגו להגיד סדר, פיוט של לך אלי תשוקתי, שמיוסד הסדר הבידוי. וזה, נצא דוחות דעתו של הרמב"ן, שהוא אומר שחייב אדם להתוודות גם אחרי הסעודה, לפני ערבית, הוא מפרש שמי עירת וקקלה בסעודה, הכוונה היא שהוא עוד יגיד לשון הרע בסעודה, עוד יעשה איסורים בסעודה. אז צריך להתוודות גם אחרי הסעודה, ממה שחטא בסעודה עצמה. הלכה לא ככה, אבל לחוש לדעה הזו, לכן אנחנו אומרים עוד בידוי כזה, של צדר של לך ידיד שוקתי, שהוא מסודר סגר הבידוי. זה מנהג הספרדים. אז הם מתפללים ערבית, יש לנו אחר כך שחרית, מנחה, מוסף, מנחה, נעילה. כן? חמש תפילות. כמו שאמרתי, בכל תפילה יש סליחות, כל תפילה יש יגמידות, מעיקר של הסליחות זה יגמידות, אל מלך ויגמידות, ומנהגנו על פי דעת, על פי מנהג בית אל בירושלים, שאומרים, במשך כל התפילות כולם, 26 פעם יגמידות, כנגד שם הוויה ברוך הוא. 26 פעמים יגמידות משך כל החמש תפילות, וזה החילוק שלהם. בתפילת ערבית ושחרית, 5 בכל אחד, 10. בתפילת מוסף, 7, 17. בתפילת מנחה, 6, 23, ובנעילה, 3, 26. יש מנהגים אחרים, אבל זה מנהג הספרדים מתפשט ככה, על פי המקובלים, נגיד ש-26 פעם יגמידות כנגד שם הוויה ברוך הוא. ואדם ישים לב בחשבון, אז כל פעם הוא יכוון כנגד שהמספר הולך ומתקרב עד שמתמלא ל-26. הסליחות, צריך לומר אותם במתינות, צריך לומר אותם בהבנה, ודיברנו על זה בחודש אלול, לומר אותם משברון פה, לבב, לא בצעקות, העיקר זה המקמה, זה המנגינה בשביל להרגש את האדם שיוכל להתפלל בלב שלם. המטרה היא לב נשבר ונתקל, לוקחים לו תבזה. לא התקוטטו על איזה מנגינה, או על איזה אחד לא קיבל, או כן קיבל, זה הכל דברים בטלים. העיקר הוא שאדם, כמו שאמרנו, שהוא ישבור את הלב שלו, על ידי התפילה להשם, השם יתברך, זה המצווה של היום בתפילה, וזה לכן אמרו כל הפיוטים וכל הסליחות. תפילת מנחה, בדרך כלל עושים את זה מנחה קטנה, וככה צריך להיות, כי אין שום סיבה, לא אוכלים לו שום דבר, אין שום סיבה שיהיה מנחה גדולה. והדרך שלנו תפילת נעילה, של כתחילה זמנה חצי שעה לפני השקיעה. אף שמעיקר הדין יכול לומר אותה מפלג המנחה, אבל מטווה מן המובחר, ראש שהשמש בראש האילנות, יותר מאוחר. פלג המנחה זה שעה ורבע זמנית לפני השקיעה. לא, חצי שעה לפני השקיעה. מכיוון שזה זמן מאוד מצומצם, חצי שעה, אז התפילה עצמה, האמת, בלי הפיוטים והסליחות, אפשר לומר אותה בחצי שעה. רבע שעה בלחש, רבע שעה בחזרה, זה אפשר. הבעיה היא שהוסיפו במשך הזמנים הרבה פיוטים וסליחות, ואז נפרט את הספרדים. שהספרדים, יש הרבה פיוטים שנכנסים לתוך התפילה עצמה. קוראים לזה קדושות, סדר קדושות. פעם היה אומר שהשליח ציבור בעצמו, אז אמרו זה הפסק. מה אתה מוסיף במצע התפילה, כל מיני בקשות וזה? היו קדמונים שהיו נוהגים להוסיף. אבל הלכה למעשה, זה נקרא הפסק. לכן צריך להיות השליח ציבור, ישתוק, לפחות ישתוק. גם זה יש לא כל כך פשוט, שהוא שוהה בשתיקה. אבל כיוון שנהגו, נהגו. אבל לדבר ממש, להגיד כל הקדושות האלו, רק הסומך. ויש חזנים, כלום. כלום. חזנים שלא יודעים ממינם ושמאלם, חושבים שזה כדי לעזור לחזן שהוא יתעייף. אז הוא אומר, אני יש לי כוח. אני יודע לפעט את זה, לא צריך שתעזור לי בכלל. הוא אומר את הכל, גם את הקדושות, גם מבחן הקדישך מלך, וגם... זה הפסק. לכן צריכים להזיר את החזנים שהוא ישתוק. לפחות ישתוק. לפעמים אם לא חזן שהוא יראה שמיים, יכול גם כמו שמעת, לדבר בינתיים עם פה ושם, זה בעיה. במקום כזה היה אפילו עדיף לבטל את זה לגמרי, אבל לא ישמעו לנו. אז בנעילה, כותם מרן צריכים לקצר, אין מה לעשות. לכן אני לא אומר בכלל את הפיוטים האלה בנעילה. לא תספיק אחרי זה להגיד את הסד כפיים לפני השקיעה. מרן אמר לקצר, מה לקצר? אין מה לקצר. אז לא אומרים בכלל. אולי היום מפעלים גם יותר מהר פעם, היום מפעלים מילה מילה, מושכים, פעם היום מפעלים יותר מהר. מרן אמר לקצר בסליחות שבתוך התפילה. דהיינו באותם פיוטים קדושות. אבל עדיף לא להגיד בכלל, ושנוכל להספיק להגיד סד כפיים לפני השקיעה, זה יותר חשוב מכל הפיוטים האלה כולם. וגם התפילה בכוונה יותר, מדם מתפלל בלחש יותר בכוונה, אז גם כן עדיף מאשר כל הפיוטים האלה כולם. ויודעים, יש בזה מנגינה, יש בזה מי שם ככה וחושב על המילים, רק מעטים חושבים על המילים, אבל תפילה זה תפילה. לכן בתפילת נעילה מקצרים כמה שאפשר, כדי שנוכל להספיק לגמור את הנעילה לפני צאת הכוכבים. ולפחות צד כפיים. בדיעבד, אם כבר היה זמן של בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, יש מתירים לברך לכהנים. וכדי שככה המנהג, שלא שמים לב בדבר, נוהגים להקל בזה, כי מאוד מאוד רוצים לצאת כפיים בנעילה. ועד הנעילה היא גואת הכותרת של היום, תפילה האחרונה של יום הכיפורים, החתימה, אנו רואים איזו התלהבות יש בציבור, איך מתפללים אותה, לצאת כפיים זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, בתפילת נעילה, והיו מנהגים שעשו מזה סגולות כל כך הרבה במים של הכהנים, אז להפסיד לצאת כפיים, אז לכן המנהג היה כאילו, לא מסתכלים על השמש, יש שמש או אין שמש. אבל, יותר נכון, מעיקר הדין, אם אדם רואה, הוא כהן, ורואה שזה בבין השמשות, הוא לא יברך. לא יגיד את הברכה, יגיד את הברכת כהנים בלי ברכה. ספק ברכות להקיד. אבל הציבור לא ישמע לנו. זו הוראה שאולי הציבור לא ישמע אותה. כי המנהג יתפשט, כן להגיד את זה בין השמשות. אבל בדיוק שיעי וחביד אתה עשה ספק ספקה. אפשר להתווכח, לא כך פשוט לגמרי, אבל ודאי מי שמברך יש לו מה שיסמו. אבל מי שואל אותי, הוא בזור שאלה פרטית, מה דעתך? אני אומר לו, אל תברך. תשא כפיים בלי ברכה. כי הברכה, לגבי הברכה ששומעים לבטלה, מחמירים מאוד מאוד. לגבי הכפיים בעצמה, שלא רואים אותה בלילה, נסמוך על הספקות, ספק או ספק לילה, נסמוך על כמה ספקות שיש. אבל לגבי הברכה, שם המלכות, לא כדאי. בעולם הוא כן לברך, המנהג הוא כן לברך. וסומכים על מנדה אמר שהנעילה היא גם בלילה, התפילה שלה, וזה יוצא מן הכלל וכו' וכו' וכו'. אבל כמו שאמרתי, יותר טוב שלא להגיד. מה הדין ממש לילה? כבר עבר 20 דקות מהשקיעה, עבר 5 דקות מהשקיעה. העובדיה אומר לא, לא יעלו. אבל גם זה כמו שנשמע עולים. לא, הוא אומר אחרי, הוא אומר, יש משות רק אומר. יש משות, הוא אומר, ספק ספקה. אבל אחרי, יש משות, הוא לא מתיר. הוא אומר, אם נוהגים, צריך למחות בהם. תמחה בהם, איך תוכל למחות בהם. אין, לא ישמעו לך. באים כל הכהנים, כל הצורות, כל העניינים, לא ישמעו לך. אז מישהו יראה שמיים, אז לא מגיע למצב כזה בכלל. החזן מדקדק יודע להגיע לפני הזמן, הוא יודע. במקום שלא יראה שמיים, לא ישמעו לך. אז אנחנו להם לישראל. אבל אמרתי, אני כהן שעולה איתם, אפילו בין השמשות, כדאי שלא יברך. שעשה קצת כפיים ולברך. יגיד לברכך והכל. אבל הברכה הראשונה, שבשם סוף ציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה, זה יגיד. אלא אם כן, זה עדיין נפלא בין השמשות. התחיל ביתר, אפילו מסתיים ואחרי, אין דבר, אפשר. אבל התחלת אחרי בין השמשות, המנהג הוא לברך ויש להם מה שיסמוכו, ואם אדם לעצמו כהן שואל אותי, אל תברך. אלא שבת הרבה. לא תגיד לחברך שיפתוח אותך עליי מדין, שומע כעוני, אם לב אחר הוא מברך, ואליך יהיה מתנאי כזה, אם צריך, אז הוא מברך אותי, מברך בשביל. אם לא, אז... אבל זה כהן ירא שמיים מדקדק. אבל הציבור הרחב לא תוכל להגיד דבר כזה. כי הרי שהמנהג התפשט, עד רבה, אם תקוח תמחה בהם, יחשבו שמה, איך כפעם היו רבנים ולא בחרו פעם. אז לא כדאי לפגוע בכבוד הרבנים שבעיניהם, והחכמים שמכבי בהם, אנשים שהיו בחוץ לארץ וראו. לכן, דברים כאלה זה דברים עדינים. צריך הרבה הרבה שיקול דעת. יפה שתיקה. פעמים יפה שתיקה מאשר, אז תמיד החכמים, תראה שם, מתורה, אתה יכול להסביר להם, יבינו אותך. אחרים לא יבינו אותך. אז הטוב ביותר להיזהר, לגמור לפני השקיעה, כדי שלהספיק להגיד בקעת כהנים לפני השקיעה. 5 דקות לפני השקיעה, הוא יהיה כבר ברצה. ואז כמה שינגן, גם כן לא צריך להאריך. זה במהירות, כדי שתשמע את בקעת כהנים כמו שצריך. אחרי תפילת נעילה, נהגו להגיד סליחות, למרות שזיבר לילה, אבל עדיין ההערה של היום נמשכת. הרי זה לא אומרים סליחות בלילה, זה לא ליל, ליל כיפור, זה מוצאי כיפור כבר, אבל ההערה נמשכת של השעה של היום, עד שאומרים את השם פעמים השם הוא האלוקים, שאז עולה השכינה על בית כל תקיעת שופר וכל זה, אז לכן המנהג הפשוט הוא להמשיך להגיד סליחות גם אחרי השקיעה, עד שמגיע הזמן צאת שבת. והשליח ציבור ימשוך, עד שיגיע הזמן, לפחות לפי דעת הגאונים, שככה מנהג כבותם, כי יש אנשים יודעים, שומעים תקיעת שופר, ומותר הכל. ולפי הדין שהתקיעו בשופר, כבר בא בשקיעה אפשר, יד אחרי נעילה. אבל כיוון שהדור הוא לא מבין את זה בצורה אחרת, טוב להחמיר, ששליח ציבור יתקע בשופר, רק כשיגיע הזמן, הכתוב בלוח, כדי לא לגרום זה. אפילו שמה שכתוב בלוח זה חומרה. אבל שוב פעם, כמו שזה המון העם יש פה, כל העולם בא ברוך השם בכיפור, תגיד להם, שלא, אפשר להקל מהלוח, אז יכול לגרום הפריטה גדולה. לכן, מה שכתוב בלוח, זהו קדוש. 40 דקות אחרי השקיעה, זה זמן, הזמן שצצצצצ יום הכיפורים. אפילו שלפי הגאונים אפשר להקל קצת לפניכם. אבל פה מדובר לגבי ציבור שלם, לכן, וכולם, כולם מסתכלים בלוח כמה מתי הצום יוצא, אל תלזל בלוחות, אחרי זה יודעה, גם הלוחות לא יבואו לזל דברים אחרים יבואו לזלזל. חכם עיניו בראשו. לכן גם אני לא תוקע רק כשמגיע הזמן של 40 דקות אחרי השקיעה, כתוב בלוחות לפי הגאונים. ואז מי שהוא כבר רוצה לאכול, מן הדין, כבר יכול לאכול אפילו. אבל לפני כן, לא כדאי לתקוע בשופר. תגיד להם הבדלה, בבקשה. דבר כאן באנשים שרק כיפור הם באים לבית הכנסת. מבין? מה תגיד להם? מה תגיד הבדלה? לפחות לא יעשו איסור כרת. שלא יעברו איסור כרת, יאכלו בכיפור. טוב, אשריך. 40, זמן הכתוב בלוח. כשתראה בלוח, זמן צאת הצום, אז תתקר. כי אנשים מבינים שתקעת הצום מותר בה לאכול. האמת היא שלפי דעת הגאונים מספיק 20 דקות אחרי השקיעה, זה מספיק. עם תוספת שבת והכל. עושים 40 דקות, המנהג 40 דקות, כי עושים עוד כוכבים בעין. וכוכבים לא רואים בעין באזורים שלנו עד 40 דקות אחרי השקיעה. אבל האמת שזה לא צריכים לראות את הכוכבים בעין. אחרי שחזל כפו לנו 3/4 מיל, זה ככה. אז יש בלוחות, כולם ככה נוהגים בארץ, 40 דקות אחרי השקיעה. אבל אתה תדע לעצמך פעם אחרת, משמעת כמו הגאונים, שזה לא צריכים ככה. מספיק שליש שעה, כמו שאומר בן איש חי. אבל כשציבור שלם נמצא, והוא יודע, כתוב בלוח, ביום שבא לפני הצום פותחים, מתי הצום נכנס, מתי הצום יוצא. תעשה להם כולה כזו, תחיל להגיד, הלוח לא צודק, כן צודק, תפרוס להם גם דבר, סלם היה לוח קדוש עד היום. לא כדאי פשוט לגרום לאנשים שהם לא שומרים מצוות, עוד פרצות, לא כדאי פשוט. אז עדיף חומרה, תעשה כמו שצריך, תמשוך את זה, סליחות, תמשוך אותם. נגיד רחמנה לאט, 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 עד שיגיע הזמן הכתוב בלוחות, ואז תקע בשופר, ואז מותר להם לאכול והכל. אחר כך עושים הבדלה במוצאי שבת, במוצאי יום הכיפורים, הבדלה, וצריכים לברך על נר ששבת בורא מאורי האש. מה פירוש נר ששבת? נר שדלק מערב כיפור. אם מדליקים אותו עכשיו, אי אפשר לברך על זה בורא מאורי האש. כי זה לא כמו מוצאי שבת שמברכים על האש, מפני שהאש נבראת למוצאי שבת. פה זה לא מוצאי שבת, זה יום רגיל, שנה זה יום שני. מוצאי יום שני. מברכים על האש שהיינו אסורים בה, עכשיו אנחנו נעשים מותרים בה. אז אש שהיינו אסורים בה, כלומר שהיא דלקה, והיינו מנועים מלהשתמש בה, עליה מברכים כאילו מתיר אסורים, בורא מאורי האש. שם מותר לי ליהנות ממנה. אבל אש לא הייתה בכלל בעולם, איך אני יכול להגיד, היה אסור להשתמש בה, היא לא הייתה בכלל בעולם, עוד לא הוצאנו אותה מן העצים ומן האבנים, מהגופרית. זו הסיבה שביום הכיפורים צריכים נר ששבת. לא מברכים. לא, אפשר להעביר מאחד לשני, כן, אבל הראשון יהיה נר של שבת. הרי כל אחד עשינו בבית נר נשמה, שדולק, דולק, דולק, 16 שעות, ככה, יותר 24 שעות, כשמוצא שבת, מוצא יום כיפור, יהיה לו נר של שבת. אין לו, גם יש אחן, גם בית הכנסת. ברוך השם, אפשר למצוא. נר, נו, נשמע, לא מברכים עליו בורא מורא האש. כי בגלל הכי לא נהגו לא להשתמש בו. אז הדליק נר אחר חוץ מזה. לא, לא, לא. נהגו שלא להשתמש בו. נר מיוחד לצורך זה, בדיוק כך. לא אבוקה, לא. אבוקה זה מוצא שבת, שמברכים מורא מורא האש, האור נברא. אז מורא הרבה אורות. פה זה לא עניין של... היינו אסורים בעיר, עכשיו אנחנו מותרים. לא צריכים אבוקה. זה פחות או יותר הדינים הנצרכים ביום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים יש לנו חג הסוכות. מצווה מיד במוצאי חג, מוצאי יום הכיפורים, אדם יתקע איזה יתד בסוכה, ילכו מחיל לחיל, ראה את נהלוקים בציון. אדם יעשה מצווה, גוררת מצווה. מצווה שיעשה משהו בסוכה, במוצאי יום כיפור מיד. אם יש לו בסוכה כמו אצלנו בבתים, יפתח את הגג אולי, או אם יש לו סוכה שבונה בחצר, יתקע איזה יתד אחד, כדי שיחין במצוות סוכה מיד במוצאי כיפור. עכשיו, לנו לא יש שיעור עד אחרי חג הסוכות. כי כל ימי ראשון הם ימי חג. אז לכן, הלכה אחת לגבי ארבעת המינים לפחות. לא, האתרוג. יש ברוך השם מלא הדסים. אתרוג, אין לנו מספיק אתרוגים, ברוך, זה אבוננו. רוב האתרוגים הנמצאים בשוק היום, אומרים לך, הכשר בדץ, והכשר חזון איש, והכשר כל הבדצים שאנחנו אוכלים מהם באוכל, לגבי האתרוגים זה בעיה. כי כידוע, רוב האתרוגים בארץ ישראל, בתקופה שלפנינו, היו מורכבים, כמו שמעידים הרבנים שהיו פה נמצאים. שרוב האתרוגים הנמצאים בארץ ישראל הם מורכבים, בני שהחקלאות לא פיתחה עדיין כוח להחזיק שעץ האתרוג לא ייפול במשך השנה מהעץ, אם הוא יהיה עץ אתרוג אמיתי. האדמה בארץ עדיין לא קלטה. אתרוגים תימניים נקלטו ככה, כמו שהם. איפה שמו אותם הם נקלטו? אמרתי פעם, בני שהתימנים הביאו את זה לשם שמיים. כל תימני עלה לארצה, חשב, מה חשב? לא חשב על הכסף שלו ועל הזהב שלו. את זה הפקידו בידי אנשי הסוכנות. אבל השתילים של האתרוגים לא הסכימו לתת להם. כמו ספר תורה היה. כמו ספר תורה לא מסרו, גם זה השתילים לא מסרו. כל אחד ביד שלו. כי מה יעשו ילכו לארץ ישראל? מה יהיה עם אתרוג? איפה יהיה אתרוג? אז הם מסרו עצמם על המצווה הזו, באמת, איפה ששמים אותו יותר. אתרוגים אחרים, זנים אחרים, לא מורכבים, לא נשתלים טוב בארץ. התימני, ברוך השם, כל מקום נשתל. אבל מה? הוא לא יפה. יוצא פעמים גדול מדי, יוצא עקום, יוצא... הוא לא יפה, מה לעשות? כמה פיתם שלא נופל באמצע, אבל הוא לא מורכב. לא יפה, אבל הוא כשר. הוא לא מורכב. יפה, אבל פסול, מה שווה? מבין? צריכים, קודם כל העיקר. בטח שעדיף כשר מאשר פסול ויפה. עכשיו, יש אומרים בחזקת, בחזקת. אני לא רוצה להוציא לעז על האתרוגים. למה רבנים גדולים ברכו עליהם? אבל כל אחד עצמו יעשה חשבון, איזה חזקת, כאשר הפוסקים מעידים כולם מורכבים, וזה ברכה כמו ברכה לבטלה. יש שתירו מורכב באמת, אבל רוב הפוסקים דחו. אמרו, לא, אתרוג זה אתרוג, צריך להיות אתרוג ממש. לימון ואתרוג זה שני דברים נפרדים. בשנים האחרונות זכינו שהביאו ממרוקו אתרוגים. למה? בארץ יש חוק שאסור לייבא תוצרת חקלאית שבארץ מייצאים אותה. ופה יש מפעל גדול של ייצוא של אתרוגים בחוץ לארץ. אתרוגי ארץ ישראל הם מפורסמים מאוד בעולם. למרות כמו שאמרנו שהם רובם ככולם, החזקה שלהם רועה מאוד, אבל המציאות שהם יפים ונמכרים בכל העולם. אז המדינה מרוויחה מזה דולרים, מרוויחה מזה כסף, אז אוסרת לייבא אתרוגים. אז צריכים להביא את זה ככה בתיקים, בהחווה ככה, להבריח את המכס. מביאים מדי פעם אנשים שזה עובר ממרוקו, אנשי סטמר באמריקה, את המציאה הזו גילו אותה מזמן. אמריקה מותר להביא, מותר להכניס שם פרות אדר מחוץ לארץ. בארץ אסור. אז אם זה עובר כמה ידיים, צרפת, אמריקה, אחרי זה מגיע לכאן. ומתפת, הסוג הזה של מרוקו, הוא גם לא מורכב, יש לו חזקה של 500 שנה כמעט, הוא לא מורכב, כמו שמעידים הרבה האחרונים, וגם הוא יפה. הוא יפה בצורה שלו, יפה, יש לו גם פיתם, ומהודר. לכן הוא עובר את האתרוג התימני היום, בגלל שהוא יפה. יש בו גם יופי וגם קשרות. אז לקחת חילה, אם אדם מוצא אתרוג כזה, אתרוג מרוקאי, זה יותר טוב מאשר אתרוג תימני, אחד זה אליוון ואו, אחד ההידור שבדבר. אבל אחד היצא לידי חובה, שניהם בסדר. שניהם יש להם חזקה, שניהם יוצאים בהם לידי חובה. אבל כמו שאמרתי, היופי שלו זה יופי. רבי חיים פלאצ'י מספר לנו, פעם אחת הביאו לי מרוקו אחד, והוא היה נחמד, יפה, כותב עליו שבעים שלמים בספר שלו, רוב ההתפעלות שהוא התפעל מהיופי שלו, כי לוקחים תמיד מתרוגי קורפו, תרוגים אחרים. הוא אומר, באו לי פעם למרוקו, אתרוג וכו'. ושבוע מישהו אמר לי, זה, ראה אתרוג מרוקאי, אמר, זה, ארבעים שנה לא ראיתי אותו. מי שהייתי במרוקו עד עכשיו, זה אותו אחד ככה, זברכתי עליו לפני 40 שנה. אז קנה אותו. אז בואו, מישהו פה הביא לנו אתרוגים מרוקאים, מי שרוצה, אחרי התפילה, אחרי השיעור, ייקח. ואדם לא יחוס על כספו. למה? זה מצווה גדולה. זה מצווה גדולה, מצווה שבני אדם יקיימו מצוות תעולה בהידור. יש כאלה, יש העץ הרם, אומר להם, תראי, השנה זה יום שני, זה בלב אחיד רבנן. אתה מבין? אז אפשר להקל. בסדר, אפשר להקל, אבל זה אליוון והוא. אדם לא עושה חשבונות כאלה במצוות. כשיש מצווה, אפילו דה רבנן, אז מה קרה? אנחנו צריכים להצטער שלא דה אורייתא, אבל לא צריכים לזלזל במצווה. אם אדם היה קונה במחיר כזה, ועכשיו רוצה להדר, והוא במעשרות, הוא לא, כמו שאומרים, מתחייב איזה מקום ברתי דבר, הוא כל פעם נותן מקום שהוא רוצה, למה לא ייתן כספי מעשר את ההידור. אבל אדם לא יתקמצן, אתה מבין? זה כסף שבא, א', זה לא יקר. א', זה לא יקר. זה לא מאות דולרים. מגיע קצת יותר מ-100 שקל. לא כסף שהוא, אפילו אנחנו שאין לנו לא כך עשירים, לא יודע, אני במצוות אף פעם לא מסתכל. כשאני קונה דברים של שטויות, אני מסתכל על הכסף. כשאנחנו מסתכלים במצוות, לא מסתכלים על הכסף. אם זה מדווה, זה מדווה. אדם צריך לחפש מצוות, גם השנה חיה, מה בכך? השנה אתה אוכל? למה? לא תאכל. השנה לא צריכים לאכול. אוכלים, אוכלים. אז מה קרה? גם מצווה צריך לקיים השנה. גם כן בסדר. נכון? זה אחרי בתימני יבוא חבד. תימני עדיף מחבד, כן. אפילו שחבד הוא יפה, אבל התימני הוא יש לו חזקה יותר. חזקה יותר, מסורת יותר חזקה. שם בתימן, לא ידעו מה זה להרכבה בחיים שלהם. יודעים מה זה להרכיב. קושי יודעים איך לך נראה בכלל אדמה בכלל. לא חקלאים ולא שום דבר. אז לכן, חבוד. כבודו, יש פה באחורה. יש לו אתרוגים, ברוך אדוני לעולם אמן, ואמר רבי חנה כאשר אומר.